בוקר טוב, חנוכה שמח. הכותרת שנבחרה השנה לימי הלימוד היא כותרת כפולה, צדקה ואחריות חברתית. אני מבקש לפתוח היום בכמה מילים על הכותרת הזאת. יסודה של מצוות הצדקה, כפי שמשתקף מן התורה, ואני מתאר לעצמי שבעוד כמה דקות נשמע הרצאה יותר מסודרת בעניין הזה של מהפכת הצדקה של חז"ל. מה שומעים? אז אני מתאר לעצמי שנשמע בעוד כמה דקות על מהפכת הצדקה של חז"ל, ושם נראה דברים יותר מפורטים, וכמובן בכיוונים שאני מתאר לעצמי שהם ודאי חשובים, שאני לא אעמוד עליהם כרגע. אבל הנקודה המרכזית שאני מבקש לשים לב אליה, שמתוך התורה לכאורה נראה שמצוות הצדקה, גם בפרשת בהר וגם בפרשת ראה, חובת הצדקה היא חובה אישית. דהיינו, כי ימוך אחיך, או כי יהיה אביון מאחיך באחד שעריך. יש אביון, יש אחיך שמח, יש דל, יש אני, יש אביון, והתורה מבקשת שנתבונן עליו, שנהיה רגישים אליו ושנתמוך בו. זה מה שהתורה אומר. במובן מסוים, בלשון הכתוב בישעיה, כי תראה ערום וכיסיתו, ומבשרך לא תתעלה. אבל המגמה בתורה, כפי שאנחנו יודעים, אינה רק סיוע לדל, יש בה בבחינה מסוימת גם של מבשרך לא תתעלה. דהיינו, יכולה להיות מצווה שהיא לתת פרוטה לעני. אתה לוקח, פותח את הענק, נותן פרוטה לעני, ויצאת ידי חובתך. אבל התורה מבקשת כאן לא רק שניתן פרוטה לעני, אלא גם נזדהה עם המצב שלו. דהיינו, זה לא רק איזה מין חובה מכנית שלקחת איזה משהו מן המשאבים שיש בידינו ושנתמוך באותו אדם שזקוק לאותה תמיכה, אלא שגם ההזדהות שלנו עם אותו אני תיכל להיות איזה משהו שבא, נקרא לזה לא רק חובת האיברים, אלא גם יש בזה גם מימד מסוים של חובת הלבבות. וזה חובת הלבבות הזאת, שהלב צריך להיות מלווה את מעשה הנתינה. אנחנו מכירים את זה בדברי חז"ל בכמה מקומות, בהקשר לכיבוד אב ואם, בוודאי כולנו מכירים, שיש שמאכיל לאביו פסיוני ומביא אותו לחס ושלום למקום אחר, ויש כאלה שגם מכילים פד במלח ויכולים להביא אותו לחיי העולם הבא. השאלה איך אתה עושה את זה, איך אתה נותן את זה, מאיזה מקום בנפש אתה עושה את המצווה הזאת. בעניין הצדקה, דברים פשוטים, אנחנו עובדים עכשיו במסכת בבא בתרא, ובפרק הראשון הגמרא עומדת על כך, על ההבדל בין נותן פרוטה לעני לבין מפייסו בדברים. וכאן הדבר הזה בולט. כל הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות, וכל המפייסו בדברים מתברך ב-11 ברכות, והדברים מעוגנים שם באותם פסוקים בישעיהו, כן? האם ותפק לרעב לחמך או ותפק לרעב נפשך, האם אתה נותן לו רק לחם, או שאתה נותן לו גם את הנפש, אתה נותן לו את את האדם שבך, אתה יוצר אצלו איזושהי הזדהות, איזו אמפתיה שאתה מבקש כאן לתמוך בו. וכמובן, כשאנחנו מדברים על, במובן הזה של מבשרך לא תתעלם, של הזיקה והקשר עם, עם אותו אני ודל, אז ברור שכאן אנחנו יכולים להבין את המושגים של קדימויות, של עניי עירך קודמים לעניי עיר אחרת, כמובן קרוביך קודמים לעניי עירך וכו'. שם, כיוון שמצוות הצדקה ביסודה כאמור אינה רק המצווה לתת אותה פרוטה לעני, אלא אותו פיוס בדברים שאמור באמת ליצור את ההזדהות שלך עם המצוקה של האחר, וההזדהות הזאת כמובן משתנה ככל לפי סדרי הקדימויות שאנחנו מדברים עליהם. אבל כמו שאמרתי, הכותרת של הימים האלה היא לא רק צדקה, אלא גם אחריות חברתית. הרובד הנוסף הזה שקיים במצוות הצדקה, הוא כמובן ניתן לראות אותו באחריות החברתית, עדיין לא באיזשהו מובן מקיף ועמוק, אלא במובן הפשוט של עצם העובדה שאני מתבונן הצידה ואני מתבונן על האח שמטה ידו, אני מתבונן על האביון ואני שנמצא בסביבתי וכולי, וכל אחד מאחד עושה את זה, זה עצמו מבטא איזושהי אחריות שלנו לחברה. כמובן אפשר לדבר על אחריות חברתית במבט הרבה יותר רחב והרבה יותר כולל, שבו בעצם אנחנו לא רק מתבוננים כל אחד ואחד באופן פרטי על מה שקורה מסביב, אלא באים ומסתכלים על החובה הזאת שלנו כחובה לא רק במובן האישי של הדל והעני שאני רואה מול עיניי, אלא גם דמותה של החברה שאני רואה מול עיניי. דהיינו, אני רוצה גם לבסס חברה שתהיה שוויונית יותר, חברה שבה היא תראה בצורה מאוזנת יותר וכולי, ושלא יהיו כאלה שיושלחו הצידה חלילה, כי אם נשאיר את זה לחובתו של כל אחד ואחד, אז יש כאלה שיסתכלו עליהם, יש כאלה שלא יסתכלו עליהם, כפי שגם אנחנו יודעים שוודאי וודאי יש כאלה שנופלים בין הכיסאות וכולי. כשמדובר על אחריות חברתית, אז יש לנו משימה כשמדובר על אחריות חברתית, יש לנו גם משימה לדאוג לכך, להשתדל לדאוג לכך שלא יהיו אנשים שיפלו בין הכיסאות, באמת כדי לעצב את דמותה של החברה בכלל. הרב ליכטנשטיין עליו השלום, מורנו הרב ליכטנשטיין, הוא עמד על הנקודה הזאת בהקשר אחר סביב הפער שהוא ראה בין הפסוקים ויקרא לפסוק בדברים פרשת ראה. וזה צריך להבין שפרשת ראה וכל ספר דברים בעצם עוסק במשנה תורה, וכאן אני בוודאי ובוודאי אותן מצוות שמפרשת ראה ואילך, פרשיות ראה, שופטים וכי תצא וכי תבוא, עד סוף הנאום, סוף נאום המצוות של משה לפני מעמד הברית, אני חושב שהמצוות האלה, גם אלה שאינן תלויות בארץ מבחינת מהותן, אלה מצוות שבעצם נועדו להכשיר את עם ישראל לקראת הכניסה לארץ, כן? ולכן התורה מדגישה כל הזמן את הזיקה לארץ ישראל שם באותן מצוות, אבל הזיקה לארץ ישראל היא גם כיוון שעם ישראל הולך להתיישב בארץ ישראל, הוא הולך לכונן חברה מסודרת בארץ ישראל, אז לדבר הזה יש למשמעות של המצווה הזאת בזיקה לארץ ישראל, יש משמעות של אותו מיסוד או ייסוד של חברה צודקת וכמו שאמרתי מאוזנת יותר. הרב עמד על כך בהקשר של עניי ארץ ישראל קודמים לעניי עיר אחרת וכל, עניי ארץ ישראל קודמים לעניי חוץ לארץ, ושם הוא דן בדבר הזה בהרחבה. מי שרצה יש המאמר שלו, לא יודע איפה הוא נמצא, גם במנחת אביב הוא נמצא, נמצא בכמה מקומות, אפשר לראות את המאמר השלם בעניין הזה. אבל אני מדבר כרגע רק על הנקודה הזאת של אחריות חברתית, פירושו של דבר שאני יוצא ממצוות הצדקה האישית הפרטית של העני והדל והאביון שאני רואה אל מול עיניי, אלא אני בא ופותח איזשהו מבט רחב יותר על החברה בכללותה, ובוודאי ובוודאי כשמדובר בארץ ישראל, ששם מדובר על עם ישראל ועל קהל של יושבי הארץ, ששם יש לנו אחריות רחבה לראות את התמונה הכוללת ולא רק להסתכל על העני הבודד. נדמה לי שאפשר לומר שאולי זה היה גם מה שעמד ברקע של המעורבות של חז"ל בתקנת הצדקה הקהילתית של התמחוי והקופה, כשהם הרחיבו את מוסד הצדקה מן האדם הפרטי של כי יבוך אחיך אל מוסדות הצדקה הקהילתיים שחז"ל ייסדו במעשה. אבל פן זה של המצווה, של אם אני כבר יוצא מהאדם הפרטי ומסתכל על המבט של החברה, אני חושב שפן זה יוצא גם מן הנקודה הזאת של הצדקה במובן הצער של העזרה למסכן ולדל, אל ההיבט אולי שנושא שיעסיק אותנו יותר מחר בפילנטרופיה, דהיינו שם מדובר כבר לא רק על פתרון של מצוקות מסוימות, אלא באמת כל מיני פרויקטים לאומיים, פרויקטים כלליים, ציבוריים, שנועדו באמת כדי לייסד חברה כאמור שוויונית יותר, חברה שיש בה גם מטפחים חינוך, מטפחים תרבות, מטפחים תעסוקה, מטפחים באמת מכלול של אתגרים קהילתיים, ציבוריים ולאומיים כחלק מן המצווה הזאת, וזה באמת כאמור פורץ מעבר למושג הצדקה במובנו הצר, באמת לאיזושהי שאיפה לבנות חברה שעשירה יותר, עשירה יותר כמובן אולי גם כלכלית, אבל בעיקר, בעיקר גם רוחנית ותרבותית, ואם עוסקים ותומכים במפעלים חינוכיים, אז כמובן גם עוסקים בהגדלת תורה במובן רחב ומשמעותי יותר. אלה הדברים שיעסיקו אותנו בימים האלה, וכמו שאמרתי כאן, בחינת של פתיחה של עד פתח לו, ובעזרת השם ביומיים הקרובים כולנו נהיה בחינת תן לחכם ויחכם עוד. לפני שאני מעביר את רשות הדיבור לבא אחריי, אני מבקש קודם כל להודות לצוות המארגן על העמל בבניית התוכנית. אני יודע שזה לא פשוט לבנות תוכנית ולארגן את כל האנשים, את כל הצוות שבא לדבר, וישר כוח על כל העושים במלאכה. ישר כוח גם למרצים, שאחד מהם כבר נמצא איתנו, השאר יבוא במשך הימים הקרובים. אז אני חושב שגם כן ישר כוח מראש לכל אלה שבאים לשתף אותנו בתורתם ובתבונותיהם ולהאיר את עינינו. וכמובן הימים האלה נערכים מדי שנה ומוקדשים לזכרה של הגברת ריבה קושיצקי, זיכרונה לברכה. במסגרת מפעל גדול של תוכנית רבבה שמתקיימת בישיבה לאורך כל ימות השנה, וודאי וודאי הימים האלה שהם סמוכים ליום הסתלקותה, אז הם מוקדשים לזכרה הטוב, לזכרה ברוך. תוכנית רבבה במהותה נועדה באמת במבט הרחב הזה באמת להעשיר תורה, לקחת תורה ולהגדיל אותה ולהעשיר אותה ולהפגיש את ציבור התלמידים שלנו עם עולם התורה הרחב, גם מעבר לשקלא וטריא של ש"ס ופוסקים, אלא באמת לראות איזו תמונה רחבה יותר. הגברת קושיצקי ביטאה באישיותה ובעולמה באמת אחריות לתורה ולחינוך, ואני הייתי אומר אפילו שכל ימי העיון, כל ימי הלימוד שעשינו בשנים האחרונות, ודאי שהם היו לרוחה, כיוון שהיא הייתה אוהבת תורה וחפצה בהגדלת תורה ובאמת בהרחבת הדת, אבל דומה שאין כמו הימים האלה שמוקדשים השנה לצדקה ולאחריות חברתית, כי הדבר, אחד הדברים שהובילו אותה באישיותה, היא הייתה חפצה תמיד בנקודה הזאת של תיקון חברה, שחברה שלוקחת אחריות על מעשה, החברה שבונה וחברה שמסתכלת באמת במבט רחב על כל הצרכים של החברה, ואכן כדי לתקן, כדי שהחברה שלנו תהיה בריאה יותר ומתוקנת יותר, ותהיה כאמור גם ערכית וצודקת יותר. בימים האלה מוקדשים לזכרה ברוך, ואני רוצה בשלב זה לעמוד בדבריי ולהזמין את הדוקטור בני פורט, ראש המכון למשפט עברי באוניברסיטה העברית, שכתב ספר בסוגיה הזאת של ענייני הצדקה והשקפת הצדקה של חז"ל ומהפכת הצדקה של חז"ל. נשמע ממנו, תודה רבה.
בוקר טוב, חנוכה שמח. יישר כוח על כל יישר כוח לארגון ועל כל ימי העיון היפים האלה. תודה לראשי הישיבה להזמנה, ובמיוחד לרב למן ולרב שמואל שמעוני על הארגון המיוחד. והתבקשתי לדבר על מהפכת הצדקה של חז"ל בעקבות ספר שפורסם לאחרונה שנקרא צדק דלים, עקרונות דיני הרווחה מן התורה לספרות חז"ל. ורציתי לתת איזשהו מבוא לימי העיון הללו ולדבר על באופן כללי על המהפכה שחז"ל מחוללים עם הקמה של הרעיון של קופת הצדקה, והמהפכה לא רק המהפכה היהודית אלא המהפכה של הבשורה הרחבה יותר לתרבויות נוספות, ולאחר מכן, ככל שהזמן יוותר, גם הייתי רוצה להיכנס אולי לאחת הסוגיות הספציפיות, ובהם יותר להתעמק בעומקה של הלכה, ולהדגים את המשרת הרחבה, את הדברים שצצים מתוך הסוגיות הללו. אבל הייתי רוצה לגשת את הדברים דווקא מאיזשהו מבט ישראלי, ומנקודת מבט עכשווית, שהיא תוכל לסלול דרך לשאלות העמוקות שדיני צדקה מתמקדים איתם, והייתי רוצה להתחיל בעקבות פסק הדין הזה. פסק דין שנותן בית המשפט העליון לפני כ-15 שנה. הבג"ץ הזה הוא... זה להזיז? בג"ץ שניתן לפני בערך בשנת 2005, ומעשה שהיה כך היה. הימים הם ראשית שנות ה-2000, הכנסת והממשלה משלטות בידי הימין, בידי מפלגת הליכוד, והכנסת מבקשת לערוך קיצוץ חד בגמלאות הביטוח הלאומי. אני לא אכנס למספרים, המספרים פחות חשובים, אבל בערך כ-30% לקצץ בגמלאות הביטוח הלאומי, הן משום שהשעה דוחקת והמשאבים קטנים, והן מתוך תפיסת עולם עקרונית שראוי למעט בקצבאות שניתנות לשכבות חלשות. והשאלה היא, שמתגלגלת לפתחו של בית המשפט העליון, האם הכנסת יכולה לעשות, האם הכנסת יכולה לקצץ 30% הביטוח הלאומי, או האם באופן תיאורטי יכולה הכנסת מחר לבטל את הביטוח הלאומי, אם היא רוצה. האם הביטוח הלאומי הוא אילוץ שהכנסת והממשלה מחויבות בו, או שמא זה דבר שאפשר, וכמו שבארצות הברית הנשיא אובמה יכול לחולל את האובמקר ותוכנית הביטוח הבריאות שלו, ולמחורת הנשיא טראמפ יכול לבטל, ככה הביטוח הלאומי אחד יקים והשני יבטל. ובהקשר הזה קובע בג"ץ, בג"ץ ידרש לשאלה האם הזכות לחיי רווחה, או כפי שבג"ץ מכנה את זה, הזכות לקיום בכבוד, היא זכות חוקית או זכות חוקתית. כן, האם זאת זכות חוקית רגילה שהכנסת יכולה להעניק אותה והכנסת יכולה גם כן לשלול אותה, או שמא זאת זכות חוקתית במובן זה שהמחויבות של מדינת ישראל והזכות הנגזרת ממנה לחיי רווחה היא חלק מהמבנה הקונסטיטוציוני, המבנה החוקתי של מדינת ישראל, וכאשר מדינת ישראל לא יכולה מחר להחליט ולומר שמירה על הגבולות לא מעניין אותי, אני רוצה להשקיע באומנות או בהשכלה, המדינה לא יכולה לומר דבר כזה, זה חלק מהחובות הבסיסיות החוקתיות שלה כלפי אזרחיה, כך גם החובה לספק את אמצעי הרווחה. זאת השאלה שבג"ץ נדרש לה, עם עוד כמה שאלות שלא ניכנס אליהן כאן, ובאותו פסק דין בג"ץ מכריע שהתשובה היא חיובית. הזכות לקיום בכבוד היא זכות חוקתית. מדינת ישראל כפופה לאילוץ הזה, או לחובה הזאת, של הגנה על רווחת תושביה. זאת זכות של התושבים כלפי המדינה, ומדינת ישראל לא יכולה להתפרק מהזכות הזאת יום אחד. כמובן ששאלות משנה שלא ניכנס אליהן כאן, זאת השאלה מה תוכנה של הזכות הזאת, מה זה נקרא חיי רווחה, איזה רמה, איך מוודאים את זה, האם קיצוץ של 30% עומד בסטנדרט, לא עומד בסטנדרט, 15%, 50%, כלומר יש כאן עוד הרבה פרטים שצריכים להיות נדונים, אבל כאמירה עקרונית פסק הדין הזה מסמל לאבן דרך בכך שמדינת ישראל ובית המשפט העליון מכיר בזכות לחיי רווחה, בזכות לקיום בכבוד, כזכות חוקתית, וזה איזשהו מבוא, נכון אני חושב, להיכנס אל תוך הדיונים של ארון הספרים ההלכתי. כי צריך, אני רוצה לחזור רגע לתורה ולחז"ל, כי צריך לזכור שבהקשר הזה אנחנו יכולים לראות שני שלבים או שתי מהפכות יהודיות בתחום הזה של מה שאנחנו קוראים היום דיני רווחה או דיני ביטחון סוציאלי, וצריך לשים את האצבע על שתי המהפכות הללו. המהפכה הראשונה, כפי שכאן כבר הוזכר ברמז, היא המהפכה של התורה. והתורה היא למעשה מערכת החוק הראשונה שאנחנו מכירים בעולם. אני כעת לא מדבר מנקודת מבט יהודית, אלא מנקודת מבט כללית. זאת מערכת החוק הראשונה שקובעת בחוק את החובה לדאוג לרווחת העניים. אנחנו מכירים מתוך העולם הקדום הרבה מעשים של שליטים שנעשים לרווחת עניים, לרווחת חלשים בכלל. אנחנו מכירים מצבים שבהם משחררים עבדים ושומטים חובות ונותנים הנחה במיסים ועוד, ומחלקים יבול ועוד כל מיני דברים, אבל תמיד 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 זה נעשה כיוזמה אישית וולונטרית של מלך שיש לו כל מיני שיקולים ותועלות. הפעם הראשונה שאנחנו רואים את העובדה שמערכת החוק נוטלת מידיו של המלך את הסמכות להחליט אם הוא רוצה להגן או לא רוצה להגן על רווחת העניים ומקבעת את זה בחוק, זאת התורה, כן? במצוות של היובל ושמיטת חובות ושחרורי עבדים ומצוות הלוואה וצדקה שעוד רגע נעסוק בה, ומצוות השבת גם היא קשורה לעניין, ואיסורי הריבית, כל אלה הם בעצם מצוות שונות שנועדו בדרכים כאלה ואחרות לשפר את מעמדם של העניים ושל העבדים ושל הלווים וכו'. וזאת הפעם הראשונה שאנחנו רואים בעצם חקיקה חברתית כלכלית. עד כדי כך שאמר הרב טברסקי באחד המקומות, שאם נכון לומר, כן, שכל הפילוסופיה המערבית היא אינה אלא הערת שוליים או הערות שוליים לדיאלוגים של אפלטון, אפשר לומר שכל דיני הרווחה במסורת המערבית הם אינם אלא הערות שוליים למהפכה שהתורה מחוללת בהקשר. זאת הפעם הראשונה שאנחנו רואים את הרעיון של חקיקה חברתית. אבל כפי שהרב גיגי ציין, כל אותם מערכות שהתורה מורה עליהן, של היובל ושמיטת חובות ושחרורי עבדים והלוואה בלי ריבית וצדקה, הכל 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 זה במערכות היחסים הבין אישיות שבין בעל הרכוש לבין חסר הרכוש, בין בעל השדה לבין העניים, בין בעל העבדים לבין בין האדון לבין העבדים. אין מנגנון, אין מדינה, אין מערכת או קהילה שהיא גובה ומחלקת. המהפכה השנייה, ופעם פה מדובר על חזל, וגם היא אין לה אח ורע בעולם שקודם, היא מהפכה של כינון קופת הצדקה. כאשר חזל, קשה בדיוק לשים את האצבע, אבל לכאן שהוא בשלהי בית שני, בראשית תקופת התנאים, אנחנו רואים פעם ראשונה את הרעיון של הקמת קופת צדקה. גם כאן זה דבר שאין לו אח ורע, אנחנו לא מכירים את זה באף תרבות אחרת, את הרעיון של התארגנות קהילתית עירונית לרווחת העניים בתוך הקהילה. זו הפעם הראשונה שאנחנו רואים את זה בעצם בירושלים, כן? כלומר בירושלים של שלהי בית שני או התקופה שלאחר החורבן, הפעם הראשונה שאנחנו רואים את ההתארגנות בחוק של מערכת רווחה קהילתית, כן? סוג של ביטוח לאומי, אבל ביטוח לאומי קהילתי. וזהו חידוש נוסף, הפעם הנוספת של חז"ל. למיטב הדבר יש כמה חידושים בקופת הצדקה, ואני רוצה להתמקד כאן באחד מהם. עכשיו, נושא שאני לא אעסוק בו, זה רק ככה כחומר למחשבה, ואולי ככה לגרות את מי שירצה לעיין בספר. אחד הדברים הנוספים, למשל, שמאפיינים את קופת הצדקה של חז"ל, היא שאם אנחנו מעיינים במקראות ואנחנו שואלים מה התורה מבקשת לחולל במצבו של העני, אז אנחנו נוכל לראות שהתורה מבקשת לחולל שני דברים. היא מבקשת לתת לעני דגים, ומבקשת לתת לעני חכות. היא מבקשת לתת לעני דגים בצורה שיאפשרו את הישרדותו היומיומית, כן? והיא מצווה לתת לו לקט שריחה ופאה, ומצווה לתת לו עוד שינוח פעם בשבוע מהעבודה של 24-7 שהיה צריך לעבוד אילולי מצוות השבת. כלומר, לאפשר לו עם ראש שצף מעל פני המים, אבל בדבר גם התורה מציידת את העני או את העבד בחכות ארוכות טווח שידאגו לשיקומו, והיא משחררת אותו מעבדות והיא שומטת את חובותיו והיא מחזירה לו קרקע ביובל כדי שיוכל לעמוד כבעל, כאדם עצמאי. ובמערכת שבה התורה עובדת באופן מלא, יש לעניים ולעבדים את ההזדמנות לא רק לשרוד אלא גם להפך לאנשים שעומדים על רגליהם. כשנסתכל אחר כך בעולמם של חכמים ובמוסד הקופה של צדקה של חז"ל, אנחנו נוכל לראות שקופת הצדקה של חז"ל מתרכזת כמעט, אך ורק, אני מוסיף את הכוכבית של כמעט, אך ורק בשאלות של הישרדות. היובל כבר אינו נוהג לאחר שלא כל יושביה עליה, בשמיטת החובות כבר הלל תיקן את הפרוסבול. בקופת הצדקה בעיקר הדברים שהיא נותנת לעניים זה אוכל, זה ביגוד, זה כסף, זה צורכי קבורה, זה צורכי חופה, אבל בעיקר קופת הצדקה עוסקת בדגים וכמעט בלא בחכות. אני אומר את זה עם כוכבית כי יש גם היבטים אחרים בספרות חז"ל וברמב"ם, אבל זה נמצא יחסית בשוליים, שזה דבר שאומר דור שני, אולי אחר כך היה לנו זמן להגיע לכך. אבל הבדל נוסף שבו אני רוצה יותר להתרכז, הוא עצם הרעיון של הארגון הקהילתי. זה, כפי שאמרתי, זה חידוש נוסף של חז"ל, וחז"ל, גם אם הם משמרים, תכף נדבר על כך, את העובדה שיש חובת צדקה, של, חובת צדקה ישירה, כן? כלומר שכל הרואה אני ולא נותן לו, ככה מצטט בעל פה מלשון הרמב״ם, כן? אז עבר בעשה ולא תעשה, גם אם יש חובת צדקה ישירה, הרי שיש גם חובת צדקה קהילתית, שבה יש לנו בעצם סוג של מערכת מס, שהיא גובה מבעלי הרכוש, והיא מחלקת באמצעות הקופה ובאמצעות התמחוי, ולא נכנס כעת להבדלים בין הקופה והתמחוי, מה מתחלק בכל יום, מה מתחלק בכל שבוע, זה פחות, הפרטים האלו פחות חשובים כרגע, אבל יש מערכת קהילתית שהיא למעשה מנתקת את הקשר הישיר בין בעלי רכוש לבין עניים, אלא עוברת דרך הממסד הבירוקרטי, וכמובן שברגע שמדברים על מערכת קהילתית, זה מחולל שינויים רבים. זה מחולל שינויים רבים, ופה אני רוצה להיכנס לנקודה שהיא יחסית, אני לא רוצה להגיד צדדית, אבל נמצאת מתחת לפני השטח של דיני צדקה, ובעקבות אותו פסק דין של עמותת מחויבות חברתית, אני רוצה לעלות אותו לדיון ולהסתכל קצת יותר לעומק לתוך הקרביים של דיני צדקה. ופה אני רוצה לשאול את השאלה הבאה, שהיא עולה בעקבות הפסק דין הזה של עמותת מחויבות חברתית, ולשאול את השאלה הבאה, האם חובת הצדקה, האם הקמת מנגנון הצדקה של חכמים, האם הוא מצניח זכות לקבלת צדקה? לא ייפלא שבגץ, כאשר הוא דן בשאלה הזאת, הוא לא כך דן בשאלת חובתה של המדינה, אלא יותר עוסק בשאלה של הזכויות של האזרחים כלפי המדינה, כן? והוא עוסק בשאלה האם הזכות לקיום בכבוד, האם הזכות לחיי רווחה היא חוקית או חוקתית, ומגיע למסקנה שהיא זכות חוקתית. חז"ל מטבע הדברים אינם עוסקים בשאלות של זכויות, אלא בשאלות של מצוות ושל חובות. וכל מי שיסתכל בפרקים האחרונים של הלכות מתנות עניים לרמב״ם ויחפש את הזכות לקבלת צדקה, כמובן שבמובן כזה לשב יחפש וזה לא יהיה שם, אנחנו רואים את מצוות הצדקה וחובת הצדקה. אבל בכל אופן מן הראוי לשאול, האם קיימת זכות לקבלת צדקה? כלומר, האם אדם יכול לתבוע את קבלת הצדקה? כלומר, זה המובן העמוק. האם הצדקה היא דבר שמצידו של בעל הבית הוא ודאי חייב בכך, אבל האם מצידו של העני הוא יכול לבוא ולתבוע? על פניו השאלה פשוטה והתשובה פשוטה, התשובה היא לכאורה לא, כן? כלומר אנחנו עוסקים בחובת הצדקה, אז התשובה היא לא. אבל אני חושב שהשאלה היא מורכבת יותר והתשובה היא מורכבת יותר, ומי שננים בעומקה של הלכה, אני חושב מן הראוי שיגשו לשאלה הזאת לא עם, הייתי אומר, עם פטיש 5 קילו, אלא עם איזמל מנתחים מאוד דק, ומן הראוי לבצע אנליזה מאוד הגדקנית לשאלה הזאת. כי האמת היא שתחת עולם הצדקה נוצרות מערכות יחסים רבות בין נותני צדקה לבין מקבלי צדקה. זה לא רק שעומד כאן בעל הרכוש, כפי שאמרתי, ובעל הבית מול העני, ואז צריך לשאול האם חובתו של זה מצמיחה זכות לאחר. יש כאן מגוון רחב של מערכות יחסים, ולגבי כל אחת מהן צריך לבחון באופן עמוק האם קיימת שם זכות או לא קיימת זכות. ואני רוצה עוד רגע לפרוס את המפה הזאת, אבל שוב חשוב לחדד עד כמה השאלה הזאת היא לא שאלה אולי נראית שולית, אבל היא לא שולית, היא עומדת בלב העניין, האם ועד כמה דיני צדקה ומוסד הצדקה רלוונטי או לא רלוונטי למערכות משפטיות מודרניות. כלומר, הזכיר פה הרב גיגי את העובדה שבעצם מצוות הצדקה יש לה כמובן מובן אחד של חובת הגוף שהיא חלה בין בארץ בין בחוץ לארץ, אבל יש גם מובן אחר שהיא מצווה תלויה בארץ. אני אומר את זה כמובן כפרפרזה, מצווה תלויה בארץ במובן זה שמדינה יהודית שמבקשת לכונן את המערכות שלה על גבי יסודות יהודיים צריכה לשאול האם ועד כמה דיני צדקה רלוונטיים להקמת מערכות רווחה ישראליות, ולכן התחנה הזאת של האם יש זכות לקבלת צדקה, היא תחנה מאוד מאוד מרכזית שצריך לעבוד דרכה ולשאול, האם בעיני חז"ל והפוסקים קיימת או לא קיימת זכות משפטית לקבלת צדקה. לכן התחנה הזאת היא תחנה מאוד מאוד מרכזית, בעיקר עבורנו כאן בישראל המתחדשת, ששואלים עד כמה הדברים הללו יכולים או לא יכולים להיות רלוונטיים למערכות הרווחה של מדינת ישראל. אז הייתי רוצה לפרק את השאלה הזאת של האם חובת הצדקה מצמיחה זכות או לא מצמיחה זכות לכמה שאלות משנה. למשל, אנחנו נצטרך לשאול את עצמנו, אני לא יודע אם צריכים לראות ככה עד הסוף, אז אני אקרא את הדברים. האם יש הבדל למשל בין זכותו של העני לקבל צדקה מבעל הבית לבין, או בין חובת בעל הבית לתת צדקה לבין חובת בעל הבית להפריש נקט שכחה או פאה? וזאת שאלה שאנחנו נצטרך לשאול, ולא בטוח שזה היי נוח. בעל הבית מחויב לתת צדקה, בעל הבית, בעל השדה מחויב להפריש לקט שכחה או פאה, אבל דווקא מנקודת המבט של העני אנחנו צריך לשאול, האם זכותו כאן וזכותו כאן היא שווה, או שמא יש הפרש בין השניים, ומערכת היחסים שבין בעל השדה והעני המלקט לקט שכחה או פאה אינה דומה למערכת היחסים שבין בעל הבית שנותן צדקה לעני. שאלה נוספת שאנחנו צריך לשאול, האם מערכת היחסים שבין בעל הבית לעני היא זהה לבין מערכת היחסים שבעל הבית לבין העניים כקבוצה? האם העניים כקבוצה יש להם מעמד אחר כלפי בעל הבית מאשר העני הספציפי? ואני כעת רק מכין את הדברים לדיון, עוד רגע אני אכנס לתוך הסוגיות הללו בצורה יותר מפורטת, אבל לא בטוח שמצוות הצדקה של בעל הבית כלפי העני זהה לאותה מצווה של בעל הבית כלפי העניים, ויכול להיות שכאן יש הבדל במעמד המשפטי של אני שתובע צדקה מבעל הבית לבין עניים שתובעים צדקה מבעל הבית כקבוצה. בשאלה נוספת שאנחנו צריך לשאול, מה קורה כאשר אנחנו מכניסים לתוך התמונה את המנגנון, את הקופה, את הבירוקרטיה? כלומר, האם הקיום או היעדר של זכות של העני כלפי בעל הבית משליך באופן דומה על הזכות של העני כלפי הגבאי? האם אנחנו צריך לשאול, האם אדם יכול לבוא כלפי, אני יכול לבוא כלפי בעל הבית ולהגיד לו, אני תובע ממך צדקה? התשובה היא לא, כמובן. הוא לא יכול לתבוע את זה ממנו. עוד רגע ניכנס לתוך הסוגיות. האם הוא עדין לגבי הגבאי הצדקה? לגבי גזבר הצדקה. האם אני יכול לתבוע את גזבר הצדקה, את גבאי הצדקה שייתן לו? לא בטוח שאתה מערכת יחסים שבין העני ובעל הבית לבין העני והגזבר. ושאלה אחרונה שאני רוצה להעלות, וככל שהזמן יספיק בה, אולי השאלה החשובה ביותר, האם לעניים יש תביעה לא כלפי הגזבר, כלפי הקהילה עצמה להקים קופת צדקה? האם קופת הצדקה היא דבר שהעניים יכולים לתבוע אותה? מה יהיה הדין של קהילה שתאמר, נכון, חז"ל אפשרו לנו להקים קופת צדקה, אבל אנחנו מעדיפים שלא, אנחנו מעדיפים לחזור, להסתפק אך ורק בצדקה הישירה שבעלי הבתים ייתנו לעניים, אנחנו לא רוצים להקים קופת צדקה. שזה בעצם מה שקורה בבג"ץ עמותת מחויבות. שם המדינה לא מבטלת את הביטוח הלאומי, והמדינה מבקשת לצמצם את הביטוח הלאומי, ובעצם להגיד, לכו יתפרנסו זה מזה, אני משאירה את זה למסלולים אחרים, אני לא רוצה לעסוק כמדינה בכל הביטוח הלאומי, לצמצם אותו, אולי אפילו לבטל אותו, שזאת שאלה אחרת, האם בכלל יש חובה להקים קופת צדקה, ואם כן, האם מקנה זכות לעניים לתבוע? אז כמובן, הכל נעשה פה את הדברים ממש בראשי פרקים, בקליפת אגוז, כיוון שכל סוגיה כאן היא סוגיה כבדה, והמטרה שלי כאן היא לא כך לעסוק בכל עץ בפני עצמו, אלא יותר לסרטט את היער, ולתת פה איזושהי תמונה פנורמית מורכבת, שמערכות היחסים השונות שדיני צדקה מכוננים, ועד כמה הדברים מורכבים, ועד כמה השטחות הן השטחות מרחיקות לכת. אז למשל, בכל מה שקשור למערכת היחסים שבין העני לבין בעל השדה, אמנם דיני לקט שכחה או פאה אינם מתבטאים במובן של זכות לקבלת לקט שכחה או פאה, זה כמובן לא דרכם, אלא עוסקים בשאלה של הטרמינולוגיה, המושגים של מצוות ושל חובות, כן? מצוות בעל השדה להותיר לקט שכחה ופאה, אבל אני חושב שכאן אפשר לומר די בבטחה שמצוות לקט שכחה ופאה שמטילות חובה על בעל השדה, הן גם מקנות זכות לעני להיכנס לשדה ולתבוע. כלומר, כך חז"ל מבינים את מצוות לקט שכחה ופאה, והדברים כבר בספרות חז"ל במשנה ובתוספת, אני הבאתי את הדברים כאן בשם הרמב״ם, אבל כאשר אומר הרמב״ם בעקבות המשנה שמי שאינו מניח את העניים ללקט, או שהוא מניח אחד ומונע אחד, או שמסייע את אחד מהן על חברו, הרי זה גוזל את העניים. כלומר שבעצם לבעל הבית אין את טובת הנאה לבחור איזה עני הוא מכניס ואיזה עני הוא לא מכניס לשדה, אלא בעל הבית צריך, בעל השדה צריך להשאיר את הדלת פתוחה כך שכל עני יוכל להיכנס. כלומר, לא כל עני יקבל לקט שכחה ופאה, כי אין מספיק לכולם, אבל כל עני מקבל את ההזדמנות ללקוט לקט שכחה ופאה, ובעל הבית לא יכול לך לבחור בין העניים. המשמעות העמוקה היא, כן, שכאשר בעל הבית עכשיו ובעל השדה מעוניין לומר, אני זה כנס ואני זה אל תיכנס, הרי זה גוזל את העניים, הרי שהעניים יכולים לתבוע אותו, אולי אפילו לכפות אותו להיכנס לשדה, וזו המשמעות של זכות. כן, זו המשמעות של זכות העני להיכנס לשדה של בעל השדה וללקוט לקט שכחה ופאה, ובמקום אחר הרמב"ם אומר את זה במפורש, שוב בעקבות דברים של התוספתא, אומר הרמב"ם, כל מתנות עניים אלו, שאני הולך ופורס בהלכות מתנות עניים, אין בהם טובת הנאה לבעלים, אלא עניים באים ונוטלים אותם על כורחן של בעלים. ונראה שמערכת היחסים שבין העני לבין בעל השדה, חובת בעל השדה להותיר לקט שכחה ופאה, בנויה במתכונת כזאת שלעני עכשיו יש את הזכות לקבלה, ובעל בית, בעל שדה שמבקש לא לתת אותה, אני יכול להתבע על ידי אני ספציפי, איך אתה עכשיו מפלה אותי לרע, איך אתה מותיר אותי מחוץ לשדה. אני פתחתי בענייני לקט שכחה ופאה, הנושא שלנו הוא צדקה, אבל כדי להדגיש עד כמה דין שונה יש בדיני צדקה. כן, דיני צדקה אינם בנויים במתכונת כזאת, בדיני צדקה אין לעני זכות כלפי בעל הבית לקבל צדקה מרכושו. כן, ובדיני צדקה אנחנו יודעים שאני לא יכול לתבוע, כן, בעל הבית, מדוע אתה נותן, אינו נותן לי צדקה. הגמרא במסכת בבא קמא מכנה את הצדקה כממון שאין לו תובעים. ממון, לא אין לו, ממון שאין לו תובעים במובן זה שבעל הבית יכול לבחור למי הוא נותן צדקה. ולכן, כן, בשלנו של רשי שם, מן עתי תבע לדינה, היא תבע לעני, אמר לי, לעני אחר יהיב נלה. כלומר, לבעל הבית יש את השיקול הדעת לבחור למי הוא מיטיב, ולכן אני אינו יכול לבוא ולתבוע צדקה. רק כדי לסבר את האוזן, כן, תחשבו על הדוגמה המודרנית, אנחנו יודעים שכולנו חייבים במס למדינת ישראל, אבל מדינת ישראל מאפשרת לנו לא רק להיטיב עם מי שרואים להיטיב באמצעות תשלומי המס, אנחנו יכולים גם לתרום באופן ישיר לכל מיני עמותות מוכרות, ובמקרה זה אנחנו מזוקים על ידי רשות המיסים עד אחוז מסוים, כן? כלומר אפשר לתרום לכל מיני, ליד שרה או לעזר מציון לצורך הדוגמה, ואז אני מזוקה מחובת המס. עכשיו כאן במובן הזה, אם אני עכשיו מחליט לתרום ליד שרה, כן? אז עזר מציון, כלומר לא יכול לבוא ולהגיד לי רק רגע, למה אתה תורם ליד שרה ולא לעזר מציון? כי במובן הזה זה טובת טענה שלי, כלומר אני יכול בעצם לשקול למי אני, עם מי אני מיטיב את כספי המס שהמדינה מאפשרת לי, ובמובן זה אין זכות למוסד מסוים לקבל תמיכה ממני. זאת המשמעות העמוקה, כן, של צדקה כממון שאין לו תובעים, במובן זה שאומנם על בעל הבית יש חובה לתת צדקה לעניים, אבל לעני מסוים אין זכות לקבלת צדקה מבעל הבית. ואחר כך גם אמרו את זה האחרונים בצורה יותר מפורשת, נזכיר כאן כמה פעמים את ה מחנה אפרים, את רבי אפרים נבון, שאומר על זה, אומר על זה כמה פעמים, וכאן יש לו סימן, יש לו כמה סימנים, אני אזכיר בדברים בהמשך, אבל באחד המקומות אומר המחנה אפרים, אין אדם מחויב לתת צדקתו, כן, צדקתו לכל העניים, אלא כל שנותנו למי שהוא רוצה, יצא ידי חובתו, וזה המובן העמוק שבעצם אני לא יכול לתבוע את בעל הבית, תן לי צדקה. אבל צריך לזכור, וזאת הדרך המקובלת, ואם כך לכאורה בזה סיכמנו את דיוננו, וכך שאין זכות לקבלת צדקה, יש חובה לקבלת צדקה, אבל אין זכות לקבלת צדקה. אבל העניין הוא מורכב יותר. העניין הוא מורכב יותר מכמה טעמים. קודם כל, מהטעם שעד עכשיו דיברנו על מערכת היחסים שבין העני לבין בעל הבית. אבל מה קורה במערכת היחסים שבין העניים לבעל הבית? כן, מה קורה כאשר מדובר בבעל הבית שאומר, אני לא רוצה לתת לא לך, ולא לאף אחד אחר. ואז התביעה כלפי בעל הבית היא לא תביעה של אני מסוים, אלא תביעה של העניים כקבוצה, כן? כקבוצה לא משוימת, כלומר קבוצה לא מסוימת, שהיא לא, אנחנו לא יודעים להגדיר אותה כמובן במתכנת שמות, אבל העניים כקבוצה, האם העניים כקבוצה יש להם תביעה כלפי בעל הבית. זאת כבר שאלה אחרת לגמרי, גם מבחינה רעיונית וגם מבחינת ההשלכות המעשיות. אז כולנו יודעים שהגמרא במסכת בבא בתרא פוסקת שממשכילים על הצדקה וכופים על הצדקה ומחלוקת רבנו תם והרמב״ם וכולי. אנחנו כעת נצמד לצד שכופים על הצדקה ויורדים לנכסיו של בעל הבית שמסרב לתת צדקה או מסרב לתת פחות ממה שראוי לו כלשון הרמב״ם. אבל האם העובדה שבית הדין כופה את הצדקה על בעל בית סרבן, המשמעות היא שיש לעניים תביעה כלפי בעל הבית? זה כבר לא מובן מאליו. לא מובן מאליו שאם בית הדין כופים צדקה על בעל בית סרבן, המשמעות היא שהעניים יכולים לתבוע אותו. אולי העניים גם יכולים לרדת לנכסיו. האם העניים יכולים לרדת לנכסיו של בעל הבית שמסרב לתת צדקה? האם, כמו שאנחנו יודעים בדיני נזיקים, כן, שמזיק שעכשיו מסרב לפצות את הניזק, אז הניזק יכול ללכת לבית דין ולתבע אותו, אבל יכול להיות שמצבים מסוימים, אביד איניש דין הנפשי, ויכול לרדת לנכס, לקחת ולטרוף מנכסיו של המזיק. האם הוא הדין לגבי צדקה, בעל בית שמסרב לתת צדקה, האם העניים יכולים עכשיו לרדת לנכסיו ולקחת? זאת כבר שאלה שאי אפשר למצות אותה בקביעה של חז"ל ושל הפוסקים, שממשכילים על הצדקה וקופים על הצדקה. על פעניו נראה שהתשובה כאן חיובית, לפחות לפי חלק מהפוסקים. אני אביא שני פוסקים חשובים שזאת המשמעות העמוקה של דבריהם. למשל אומר הקצות, כן, בסימן ארוך ומפורסם, אומר הקצות שהוא נזקק לשאלה המפורסמת שמעלים בעלי התוספות, איך קופים על הצדקה, כן, איך הגמרא אומרת במסכת בבא בתרא שקופים על הצדקה, אבל לא הצדקה היא מצוות עשה שמתן שכרה בצידה, כן, והתורה אומרת למען יברכך השם אלוקיך וכולי בספר דברים, ואם זאת מצוות עשה שמתן שכרה בצידה, אז אנחנו יודעים שכל מצוות עשה שמתן שכרה בצידה אין בדין מוזרים עליה. אז בעלי התוספות עונים מה שעונים. הקצות גם כן חוזר לשאלה הזאת, אומר הקצות, זה נכון שבמצוות עשה רגילות שמתן שכרן בצידן אין בדין מוזרים עליה, אבל מצוות צדקה היא שונה, כי מצוות צדקה גורמת למצב שממון עניים גבי. אולי אני לא אקרא את כל דברי הקצות, אבל אני אקרא ככה רק את השורה המודגשת. בצדקה, אומר הקצות, אית בי שיעבוד נכסה ליתן ממונו לצדקה, ואם כן ממון עניים גבי הוא, כאילו חייב להם חוב ממש. אם כן זה שאנו קופים אותו, היינו להחזיר לעניי עולם מה שחייב להם. כן, כלומר, כשמצוות הצדקה יוצרת חוב של אצל בעל הבית כלפי עניים, וממון עניים גבי, נכסיו משעבדים לצדקה, ואם כך כשאנחנו קופים על הצדקה, אומר הקצות, אנחנו, זה לא סתם כפייה רגילה למצוות, אנחנו בעצם מחזירים לעניים את הרכוש שלהם, ולכן למרות שבדרך כלל מצוות עשה שמתן שכרה בצידה, אנחנו לא קופים עליה, אבל דין שונה יש לדיני צדקה, שפה אנחנו מחזירים לעניים את מה ששייך להם. הדברים של הקצות כבר לכאורה מניחים את הקרקע להבנה אחרת, שבעצם לעניים יש זכות בקבלת צדקה. הקצות לא מדבר על מצב שבו העניים עושים עכשיו אביד איניש דין לנף, שמדבר על כפיית בית הדין, הוא בא להסביר את כפיית בית הדין, אבל הוא פה מניח את התשתית להבנה שבעצם לעניים יש זכות לקבל צדקה מבעל הבית. לא לעני הספציפי, אבל לעניים כקבוצה. ומי שהלך צעד נוסף קדימה והגיע למסקנה מאוד מרחיקת לכת, זה שוב המחנה אפרים בסימן אחר, באפרים נבון, בסימן אחר, שואל רבי אפרים נבון, האם אדם יכול לרדת לנכסיו, האם אני יכול לרדת לנכסיו של בעל הבית ולקחת את מה שראוי לצדקה? זה בלכות שחייה המתנה, כך הוא שואל, הוא ניין צדקה דקיים על הנדים, אינו רוצה לתת, קופים אותו, וגם כן נותנים לנכסיו, משום די נכסיו משועבדים לתת צדקה, שזאת בעצם הפסיקה של הרמב״ם, שואל, איקה למיבאי, שואל המחנה אפרים, דאם בא אני ותפס מזה שאינו רוצה לתת, אני זכה בהם, האם תפיסה מועילה בדיני צדקה? הוא אומר, צריך להבחין, אומר המחנה אפרים, כי יש שני מצבים. אם יש בעל הבית שאומר, אני מוכן לתת צדקה, אבל לא לך, אני אתן צדקה לאחרים, אני מוכן לתת צדקה, ברור שאני לא יכול לתפוס. אני לא יכול לתפוס, כי בעצם אין לו זכות לקבלת צדקה. איך הבעל הבית רוצה לתת לעני אחר, ירד או לא זכה אני למה שתפס? כי איך אתה יכול לתפוס אם בעל הבית רוצה לתת צדקה לעני אחר, ובמובן עמוק אין לך זכות לקבלת צדקה מבעל הבית, בעל הבית חייב, אבל זה לא יוצר זכות אצלך. אבל אם מדובר על בעל בית סרבן שאומר, אני לא נותן לעניים באופן כללי, לא יצויר שיהיה כזה בעל הבית, כמו שאין לו שום סיבה לומר דבר כזה, תמיד יכול להגיד אני אתן למישהו אחר, אבל נניח שבעל הבית שמסרב לתת לעניים באופן כללי, אומר המחנה אפרים, ופה זו מסקנה מאוד מרחיקת לכת, אפשר לרדת לנכסיו ולתפוס לא רק בית הדין אל העניים, לא רק העניים, אלא גם אני ספציפי. כן, אבל איך אחד אינו רוצה לתן לשום אני, איקלה מימר דמהני תפיסת העני. כן, כאן אני יכול לרדת לנחשב של בעל הבית ולתפוס. זאת מסקנה מאוד מחיקת לכת בכמה מובנים. גם במובן זה שזה כבר לא עובר דרך כפיית בית דין, אלא העניים עולים על בתי העשירים ולוקחים. לא רק העניים, אלא בעצם אני מסוים הופך עכשיו להיות בעצם נציגם של העניים, והוא יורד לנכסיו של בעל הבית ולוקח. מכל מקום נראה שהעמך נפיים ואחרונים נוספים מניחים כאן כדבר עמוק את העובדה שבעצם גם אם דיני צדקה לא יוצרים זכות של עני מסוים לקבלת צדקה, הרי שלעניים כקבוצה יש זכות לקבלת צדקה, ואולי אפילו יש להם זכות בכסף עצמו שמוקצה לקבלת הצדקה. כל זה במערכת היחסים שבין בעל הבית לבין העני או לבין העניים. כל זה עדיין לא דיברנו על קופת הצדקה. כן, כל זה היינו יכולים לומר ולנתח, גם היינו שמים בצד את מוסד קופת הצדקה וחיים אך ורק בעולם שבו יש לנו אינדיבידואלים, בעלי רכוש ועניים ואין קופה מאורגנת. אבל מה קורה כאשר מכניסים לתוך הסיפור גם את הקופה המאורגנת, כן, את קופת הצדקה? איזה שינויים קופת הצדקה עושה למערכת היחסים שבין הקהילה לבין העניים, האם לעניים יש תביעה כלפי קופת הצדקה. ופה בהקשר הזה, שוב, כפי שאמסתי מקודם, אני רוצה לפצל את זה לשתי שאלות משנה. שאלה אחת, ואני חושב שהיא כמעט בגדר מיסא דפשיטא, זה קשה בכלל לחשוב אחרת. שאלה אחת או סיטואציה אחת, זה מצב שבו הקהילה מקימה קופת צדקה ודואגת לרווחת העניים וממנה גבאי או גזבר שאחראי על כך, והגבאי עכשיו מפלה, כך טוען אחד העני, מפלה עני זה כלפי עני אחר, הוא נותן לעני הזה כי הוא ידידו, ולא נותן לעני אחר משום שהוא ג'ינג'י, הוא לא אוהב את העיניים הכחולות שלו. כאן במקרה כזה שבו גבאי הצדקה מפלה לכאורה את אחד העניים, מילה דפשיטה, כן, של העני, יש טענה כלפי הגבאי, יוכל לתבוע אותו לבדין בטענה של למה אתה מפלה אותו. כמובן בהנחה שאין סיבות אובייקטיביות, יכולות להיות סיבות אובייקטיביות. יגיד לו, אתה לא עני, אתה מתחזה לעני, הקופה הזאת נועדה לצרכים מיוחדים, אתה יש לך צרכים אחרים, אם יש סיבות אובייקטיביות כמובן זה סיפור אחר. אבל בהנחה שאין סיבות אובייקטיביות, אלא הגבאי אומר, כן, הצדקה עם המון שאינו טובים וטובת הנאה שלי, ואני אחליט למי נתן, אני לא נתן, ברור שזה לא נכון, בכל מה שקשור למערכת היחסים שבין העני לבין הגבאי, ובמובן זה הגבאי לא רק שמחויב לצדקה לעניים, אלא כנראה לעניים תהיה זכות כלפי הגבאי לבוא ולהגיד תנהג בי בשווה בדומה לעניים אחרים. הדבר הזה הוא כמעט, אני חושב שבבחינת מיתא דפשיטא, כך אומר השולחן ערוך לגבי הגבאי, המחלק צדקה צריך להיזהר שלא ירבה לקרוביו יותר משאר בני אדם, כלומר כל מה שדיברנו שאני עירך ואדם חייב בקרוביו יותר, כל זה רק בצדקה שנותן היחיד, אבל הגבאי כמובן לא יכול, כן, להפלות לטובה את קרובה ומקורבה וילידה על פני עניים אחרים, כן, ואם זה דברי השולחן ערוך לא מספיק ברורים, אז מוסיף הרימה אחר כך כדי לחדד, כן, דווקא גבאי, כל זה נאמר אצל הגבאי, אבל כל אחד מותר ייתן צדקה שלו או מעשר שלו למי שיוצא מקרוביו והם קודמים. כלומר, הרימה כאן אומר במפורש, יש הבדל קטגורי, כן, קונספטואלי, בין מערכת היחסים שבין בעל בית ואני לבין גבאי ואני, ובעוד שמערכת היחסים שבין בעל בית ואני, בעל הבית יכול לבחור את קרוביו וידידיו, וזה בסדר, ואין טענה לעניים מסוימים, למה אתה נותן לפלוני ולא לי אלמוני, הרי שמול הגבאי כל זה נעלם ומתנדף, ומול הגבאי, הגבאי חייב לנהוג בשוויון למעשה בכל העניים, והמשמעות היא שבעצם יש זכות לעניים לקבלת צדקה שוויונית. בעל החוות דעת אומר את זה אחר כך במקום אחר, גם כן בצורה יותר מפורשת, כשהוא ביד הגזבר, אומר החוות דעת, שהוא ביד חזבר, ודאי זה מיוחד ליתן לכל מי שדינו ליטול ראשון די מחסורו, והבית דין קופין להגזבר, והגזבר אין לו בו טובת הנאה, כהמון שיש לו טובעים דמי. כן, הביטוי הזה, כן, שבשונה מצדקה של בעל הבית, שהיא ממון שאין לו טובעים, היא יכול להחליט למי הוא נותן, הרי הממון שבידי הגזבר, הממון שיש לו טובעים, יש לו טובעים לא באופן כללי, אלא כל אני ואני יכול לבוא ולתבוע, אני רוצה את חלקי בתוך כספי הצדקה, ובמובן זה יש לו זכות לקבלת צדקה מאת הגזבר. אז זה כמעט מיתא דפשיטא, ולכן כאשר אנחנו אומרים שאין זכות לקבלת צדקה לעני, הכוונה היא בדרך כלל למערכת היחסים שבין העני לבין בעל הבית, ברגע שהגזבר, ברגע שהבירוקרטיה, שהממסד נכנס לתוך התמונה, וזה מה שחזר עושים, הרי שזה מצמיח בהגדרה זכויות לעני כלפי הקהילה. אנחנו כאן בכלל לא עסקנו בשאלה כמה צדקה ועד איזה גבול ומה היחס בין צדקה שהיא כדי מחסור, שמדין די מחסורה שיחסר לו אפילו סוס ואפילו עבד מול צדקה רגילה. כל השאלה של בתוך דיני צדקה, כמה צריך לתת ואיך צריך לתעדף, זאת שאלה שהיא בפני עצמה. אני עכשיו כאן רוצה לצורך הדיון קצת להשטיח ולייצר כביכול, אנחנו נראים על כמויות מוגדרות, אבל כמובן כל מי שלומד את הסוגיות במסכת בבא בתרא ובמסכת כתובות יודע שזה מורכב, יש לנו סוגים שלמים של צדקה ויש ביניהם תחרות. אז השאלה היא בהחלט שאלה במקומה, אבל אולי אם יהיה לנו זמן אז נוכל להיכנס גם לרזולוציה הזאת של הדינים האלה. הרי לא היה לדעת למשל, אז לא הנושא שלנו כעת, אני רק אומר מה מוסגר, לא היה לדעת שגם כן, אם יש חובה לתת לקופה סוס לרכב עליו ועבד לרוץ לפניו, שזאת מחלוקת האם זה חובה מיוחדת שמוטלת על דווקא על הגבאי או דווקא על היחיד, זאת מחלוקת הפוסקים, אבל בהנחה שזה מוטל על הגבאי, לא היה לדעת שגבאי יתחיל לחלק סוסים ועבדים למי שבא ראשון, ולא יחלק אוכל ובגדים למי שמתגולל ברעב. אבל זאת השאלה בתוך דיני צדקה של הקדימויות בין הסוגים השונים של הצדקה. זה סגור סוגריים. אבל שאלה יותר עמוקה, והיא למעשה השאלה שבפניה ניצב בגץ בפסק הדין שבו פתחתי, זה לא מצב שבו יש קופת צדקה ואני תובע למה אתה מיטיב עם חברי ולא מיטיב איתי, אלא שמצבים שבהם הקהילה לא מעוניינת להקים קופת צדקה. מצבים שבהם הקהילה מתרשלת או לא מעוניינת להקים קופת צדקה, מבקשת להפריט את הקופה. וזאת כבר שאלה הרבה יותר עדינה ומורכבת, האם, קודם כל, האם יש חובה לקהילה להקים קופת צדקה, ודבר שני, האם החובה הזאת מצמיחה זכות לעניים שיבואו ויתבעו קהילה שמסרבת לעשות כן להקים קופת צדקה. זאת כבר שאלה ברמה אחרת, וזאת השאלה ברמת ההפשטה הגבוהה יותר שאיתה מתמודד בגץ באותו פסק דין שהזכרתי. אז האמת היא שזה די מפליא, אבל כל מי שקורא את משניות מסכת פאה ואת הסוגיות במסכת בבתרא ובכתובות שעוסקות כל כך הרבה בדיני קופת הצדקה, אף אחת מהסוגיות הללו לא עוסקת בחובה להקים קופת צדקה. כולן מניחות כדבר מובן מאליו שיש קופת צדקה, ועכשיו השאלה מה הדינה, איך היא גובה, מתי היא גובה, מי גובה, איך מחלקים, אבל עצם הקמת קופת הצדקה, זה לא התפרש במשניות ובתספטות ובסוגיות. הראשון שמחדש את זה זה הרמב״ם, וכך כאשר הרמב״ם פותח את פרק ת' של הלכות מתנות עניים, כן, הפרקים האחרונים של הלכות מתנות עניים מוקדשים דיני צדקה, אז פרק ת' מוקדש ענייני קופת צדקה, מחדש הרמב״ם, ואולי פה צריך לקרוא את הדברים קצת בדקדור, כיוון שכל מילה כאן חשובה, פותח הרמב״ם ואומר כך, כל עיר שיש בישראל חייבים להעמיד מהם גבאי צדקה, אנשים ידועים ונאמנים, שיהיו מחזירים על העם מערב שבת לערב שבת וכו' וכו'. הרמב״ם פה פותח לכאורה בהגדרה מאוד ברורה וקשיחה, והיא שחייבים להעמיד גבאי צדקה, במובן זה שקופת הצדקה היא מתפרשת על ידי הרמב״ם לא רק כדבר שהוא באפשרות, אלא כדבר שהוא בחובה. כל נושא הכלים שואלים מניין זאת לרמב״ם, ומה מקור החובה הזאת, צדקה היא מדאורייתא, האם גם קופת צדקה היא מדאורייתא, האם קופת צדקה היא מדאורייתא, כלומר חובת בעל הבית לתת לעני היא מדאורייתא, וחז"ל למדו אותה בלימודים שונים מהפסוקים בדברים, אבל הפסוקים בדברים לא מדברים על קופת צדקה. אפילו המשניות שמדברות על קופת צדקה לא מדברות על חובת קופת, להקמת של קופה. אם כאשר הרמב"ם מחדש את החובה הזאת, מניין הוא חידש אותה ומה מקור התוקף של החובה הזאת? רוב נושאי הכלים רואים בזה חובה שהיא מדרבנן, שנספחת לדיני צדקה, שהרמב"ם למד אותה מהמשניות במסכת פאה, כלומר כאשר המשנה במסכת פאה מדברת על קיומה של קופת צדקה, הרמב״ם למד אותה כדבר שבחובה, כן, שזה חלק מההכרח, ההכרח שהוא מדרבנן, ובהמשך הלכה א' והלכה ב' של פרק ת', הולך הרמב״ם ומונה את דינים שונים שקשורים לקופה. אני רוצה לקרוא גם בהקשר הזה את הדברים שכותב הרמב״ם בהלכה ג' של פרק ת', כיוון שחשובים לעניינו, מוסיף הרמב״ם כמה מילים, כן, מאוד מפורסמות, שצריך לדקדק אתם, ואומר הרמב״ם בהלכה ג', מעולם לא ראינו ולא שמענו בקהל מישראל שאין להם קופה של צדקה. אבל תמחוי, יש מקומות שנהגו בו ויש מקומות שלא נהגו בו, והמנהג הפשוט היום שיהיו גבי הקופה מחזירים בכל יום ומחלקים מערב שבת לערב שבת. מה פשרה של הלכה ג' מנקודת המבט, ברור שהלכה ג' נועדה בעצם לחזק את חשיבותה של הקופה, ומעולם לא ראינו קהל בישראל שאין להם קופה של צדקה, אבל מבחינה הלכתית משפטית, מה התפקיד של הלכה ג', ויש פה לכאורה, אפשר לפרש אותה בשני כיוונים, אפשר לפרש אותה מצד אחד כאיזשהו חיזוק של החובה הזאת, כן, אומר הרמב"ם, זאת לא סתם חובה, זאת חובה שמעולם לא ראינו קהל בישראל שלא נוהג כמוה, כי זה קצת ניסוח מוזר, כן, אנחנו לא רואים בדרך כלל ברמב"ם שאומר, חובת המזיק לפצות הנזק, מעולם לא ראינו קהל בישראל שאינו נוהג לפי דיני נזיקין. לפחות אפשר, ותכף נראה שהיו מי שקראו כך את דברי הרמב״ם, אפשר לקרוא את דברי הרמב״ם, כאילו כאן אומר הרמב״ם, זאת חובה עם כוכבית, או זאת חובה שיסדה במנהג. כן, אומר הרמב״ם, מעולם לא ראינו בקהל בישראל שלא נהג בקופת צדקה, וזאת חובה שהיא תלוית נסיבות, או תלוית מנהג. אפשר כך לקרוא את הרמב״ם, אני לא בטוח, אני לא חושב שזאת הדרך הנכונה לקרוא כך את הרמב״ם, אבל האם העובדה שהרמב״ם אומר מעולם לא ראינו קהל בישראל שאין להם קופה של צדקה, הרמב״ם מחזק או מחליש את החובה הזאת? זאת שאלה שצריך לדון בה, ועוד רגע ניכנס אליה יותר לעומק. מה שכן ברור ברמב״ם, שומע הרמב״ם, דיני הקופה והתמחוי שהתפרשו במסכת בבא בתרא, אבל לא ניכנס אליהם כאן לכל ההבדלים הללו. אבל השאלה האם הקופה תתחלק בכל יום או פעם בשבוע והתמחוי הוא כך בקופה אחרת וכל פרטי הדינים של קופה ותמחוי, אומר הרמב״ם, זה בוודאי לא דבר שהוא בחובה. כלומר, כאן אפשר לשחק, יש כאן מרחב שיקול דעת לקהילה, כן, תמחו, יש מקומות שנהגו, יש מקומות שלא נהגו. כלומר, האם נחלק פעם בשבוע או פעם ביום ומה תהיה מחת היחסים בין הקופה ותמחוי, איך צריכה בדיוק הקופה הזאת לפעול, אומר הרמב״ם, פה יש שיקול דעת לקהילה. ואם יבוא אני ויגיד, רק רגע, איך אתם, יש לכם קופה של צדקה, אבל אין לכם קטן תמחוי, כך נגיד לו, זאת כבר לא חובה קשיחה, זה תלוי במנהג, תלוי בשיקול הדעת של הקהילה, כך שאיך להפעיל את הקופה, נראה מדברי הרמב״ם, שזה דבר תלוי מנהג, תלוי שיקול דעת, אבל עצם קיומה של קופה, זה דבר שהוא בחובה. האם מדברי הרמב״ם, עכשיו נובע, האם נצעד צעד נוסף, ונובע מכך שהחובה של הקהילה להקים קופת צדקה גם מקנה זכות לעניים לכך שקופת צדקה אכן תוקם. האם עניים שחיים בקהילה שאומרת אני מעדיפה לא לבזבז את המשאבים והאנרגיות שלי על הקמת ממסד קהילתי עם כל הבירוקרטיה וכל העלויות, אני מעדיפה שעניים יחסרו על הפתחים ויעברו מבית לבית, האם העניים יכולים לכפות את הקהילה להקים קופה צדקה? שזה, בכך הרמב״ם, את זה הרמב״ם לא מפרש. מה נובע מדברי הרמב״ם בהקשר הזה? האם אפשר להפריט בעצם את מערכת הרווחה, את מערכת הצדקה, ולחזור לדין הדאורייתא במובן זה שכל העניים אך ורק יחזרו על הפתחים ויעברו מבית לבית? או שמה, משכמה החובה הזאת, זאת חובה שהעניים יכולים לתבוע את קיומה. אז הרמב״ם לא מפרש את דבריו בהקשר הזה, אבל יש לנו כמה דוגמאות מספרות השו"ת, כמה דוגמאות חיות, כן, לקהילות שאינן מקימות קופות צדקה, כן, במקומה, בשונה מה שומע הרמב״ם שמעולם לא ראינו ולא שמענו, אנחנו, בספרות השו"ת אנחנו רואים כמה דוגמאות לקהילות שאין להן קופות צדקה, ואנחנו רואים פעם אחר פעם איך הפוסקים כופים את הקהילה לא להסתפק בצדקה ישירה, אלא בצדקה קהילתית מאורגן. יכולים לראות את זה כמה פעמים, ולפעמים מתבסס באופן ישיר על הרמב״ם, לפעמים באופן מובלע. אני אתן דוגמה אחת, תשובה של הרדבז, פשוט הרדבז. כך נשאל הרדבז, שאלת ממני יודי אחד דעתי ברובן שהוא עמוד לתת צדקה, רובן עמדו אותו שהוא צריך לתת סכום מסוים לצדקה, ונותנן נקי של צדקה דבר מועט, והשאר מחלק אותו לעניים שהוא חפץ, אם כופין אותו. כלומר, כאן זו סיטואציה, הסיטואציה היא קצת שונה, זו לא סיטואציה שאין קופה, יש כאן קופה, ויש רובן, שהוא כנראה אחד מנכבדי הקהילה שצריך לתת סכום מסוים לצדקה, והוא מוכן לתת סכום מסוים לקופה, אבל הוא מוכן לתת חלק שולי מהסכום הוא נותן לקופה, את השאר הוא רוצה לחלק לעניים בעצמו ולשלוט בשאלה למי הוא ייתן ולמי הוא לא ייתן. השאלה כאן היא לא עצם חובתה של החובה של הקמת הקופה, אלא השאלה עד כמה הקופה יכולה להיות אפקטיבית כלפי אדם שמעוניין את כספי הצדקה אבל מעוניין לשלוט למי הוא ייתן. שוב, על דרך המשל שאותו אמרתי מקודם, מה קורה כאשר, כן, אדם אומר, אני רוצה עכשיו, אני מוכן לתת את כל כספי המס שמדינת ישראל מחויבת, אבל אני רוצה להפריש אך ורק 10% למדינת ישראל, את כל שאר 90% אני אתן לעמותות שאני חפץ בעיקרן, מה שכמובן פקודת המס לא מאפשרת, אני רוצה לתת 90% מהסכום שלי לעמותות שאני חפץ בעיקרן, אפשר או לא אפשר. דן הרדב"ז בשאלה הזאת, ואגב זאת מחווה דעתו על השאלה, האם בכלל עצם הקמת הקופה היא דבר שבחובה שהעניים יכולים לכפות על הקהילה. אומר הרדב"ז כך, תשובה, אני לא הבאתי את כל התשובה של הרדב"ז, היא ארוכה, אבל כמה פסקאות. אומר הרדב"ז כך, לא מבעיה בעיר הזאת שכבר נהגו לתת הכל לקופה של צדקה ומשם מתחלק לכל העניים, דפשיטא דקופין אותו לתת לכיס מה שראוי ליתן כפי אמונו, אם יש מנהג, אז ברור וזה המנהג בעיר הזאת, ברור שכופים אותו לתת קופה של צדקה ומבטלים את דעתו שהוא רוצה לתת למי שירצה. אבל אפילו בעיר חדשה, כן, שאין בה מנהג, כן, נדמיין עיר חדשה שאין לה מנהגים, שהיא עכשיו פעם ראשונה מקימה את מערכות, הקמת מדינה או הקמת קהילה שבה אין לה מסורת, אומר הרדב"ז, אפילו בעיר חדשה שאין לה מנהג, כופים אותו ליתן הצדקה עם הציבור, עדיפה הצדקה הקהילתית המאורגנת על פני הצדקה האישית, והרדב"ז כאן גם מוסיף טעם, את הטעם החשוב, וטעם עד מסתבר, הוא אומר הרדב"ז, מה שמאפיין את הצדקה הקהילתית המאורגנת על פני הצדקה האישית, זה עקרון השוויון. אנחנו יכולים להניח שבקהילה שבה הצדקה נעשית באופן אישי, אז זה לא יתפזר באופן שווה שבה כל העניים יקבלו, כי לכולם יש קרובים, אלא אפשר להניח שיהיו עניים מקורבים, יהיו עניים לא מקורבים, יהיו עניים עם מרפקים, יהיו עניים בלי מרפקים, אפשר להניח שהצדקה לא תתפזר באופן שווה, כן, וטעם עד מסתבר, אם אנחנו רוצים לדאוג שכל העניים יתפרנסו באופן הוגן, אז לא שמנגנון של קופה של צדקה הוא מבטיח שהכל יתנהל כמו שצריך, אנחנו יודעים, מדיני צדקה למדנו שכן, גם בקופה של צדקה יכולות להיות בעיות, ואפשר למעול בכספים, ואפשר לעשות דברים גם לא רואים, אבל זה מקדם את הביטחון שקופה של צדקה תתנהל בצורה יותר שוויונית מבחינת העניים מאשר צדקה פרטית. אז אומר הרדב"ז, ותמה דמסתבר הוא, דכל אחד מן העניים, כן, אם אין קופה של צדקה, אז כל אחד מן העניים ילכו אצל בעל הבית ויתחנן לתת צדקה, ונמצאו הצנועים מתים ברעב, ולכן תקנו קופה ותמחוי כדי שיתפרנסו כולם ביחד בכבוד. כלומר, כאן מזהה הרדב"ז, הטעם המרכזי של תקנת קופת הצדקה הוא כדי להבטיח שהצנועים לא ימותו ברעב, כן? כלומר, העניים החלשים באמת, שאין להם מקורבים ואין להם מרפקים ואין להם לובי שיוכל לקדם את עניינם בפני החזקים בחברה. ומכל מקום מוסיף הרדב"ז, אם נהגו מימים קדמונים לחלק כל אחד לבדו, אין קופין אותו. אם מדובר בקהילה שהמנהג בה הוא לחלק אך ורק לבד, אין קופין אותו. כלומר, אומר הרדב"ז, אם המנהג הוא כמו בעיר הזאת, דרך הקופה, בוודאי דרך הקופה. אם זה בעיר חדשה, אז גם כן הקופה גוברת וקופין אותו לתת דרך הקופה ולא באופן יחיד. אבל אם יש קהילה שבה המנהג הוא לתת באופן יחיד, לא דרך הקופה, אי אפשר לכפות אותו, כיוון שהמנהג גובר. ואז מוסיף הרדב"ז אבל את המשפט שאותו הדגשתי, ומי הוא אפילו לפי המנהג הזה, אם יש קהילה שבה המנהג הוא שאין קופה של צדקה, שכל אחד מתפרנס לבדו, אם מתפרנסים מקצת העניים ומקצת אין מתפרנסים, כופין אותו ללכת ביחד ולחלק בשווה לפי מה שהם צריכים, כי אין המנהג מועיל לגזול את העניים. כן, ופה השורה הזאת של הרדב"ז היא מאוד חשובה. מה הרדב"ז, גם אם יש קהילה שבה יש מנהג שבו בעלי הבית יכולים לתת באופן ישיר אל העניים, אנחנו נוכל לאשר את המנהג הזה אך ורק אם וידנו שכל העניים אכן מתפרנסים כראוי. אבל אם המנהג הזה מוביל לכך שיש כאלה שמתפרנסים ויש כאלה שלא מתפרנסים, במילים אחרות, אם באים לבית הדין, וזה הרדב"ז לא אומר את זה במפורש, אני מתרגם את זה למילים אחרות, אם יבוא עניים ויגידו שהמנהד בקהילה מסוימת שאין בה קופת צדקה אלא כל אחד נותן באופן ישיר גורם לכך שיהיו עניים שימותו ברעב או יתגוללו ברעב ברחובות, אין המנהד מועיל לגזול את העניים, ואחרי אנחנו בעצם נכפה את הקופה על מי שמסרב לפעול דרך הקופה. אומר הדבז, אנחנו נוכל לוותר על הקופה אם וידאנו שכל העניים מתפרנסים כראוי, אבל ברגע שבא אני ואומר אני לא מתפרנס כראוי כי אין קופה שדואגת לי, כי גורלי אחרי מוטל לפתחם של בעלי הבתים, ובעלי הבתים מעדיפים עניים אחרים על פניי, אז אנחנו בעצם נכפה את, נכפה את הקופה על אותם בעלי בתים, נכפה גם את הקופה כנראה גם על, על הקהילה עצמה, והמילים שאומר הרבה פעמים חשובות, כי אין המנהג מועיל לגזול את העניים, וחובתנו לוודא שכל עני מתפרנס שלא יהיה גזל עניים. ונראה שהרדבז כאן מניח, בעקבות דברי הרמב״ם, שחובתה של הקהילה להקים קופת צדקה יכולה במצבים מסוימים להצמיח זכות תביעה של העניים, לא הקמת קופת צדקה, אנחנו מתים ברעב, חובתכם לפרנס אותם. צריך לומר שלא כל הפוסקים הבינו את זה כך, אני חושב שזאת לא דרך המלך בין הפוסקים כפי שהבינו דברי הרמב״ם, אבל לא כולם הבינו את זה כך. אם תראו למשל, וזה הפוסק האחרון שאני אסיים בו לפני שאני אסכם את הדברים, ערוך השולחן למשל, שמצטט את הרמב״ם, ומתחיל בתחילת סימן רשת נו וב, בכך שחובה להקים קופת צדקה, וממש חוזר מילה במילה בעקבות דברי הרמב״ם, אבל מיד מוסיף את ה... שורות הבאות, אומר ארוך השולחן, ואתה בעוונותינו אין לנו לא קופה ולא תמחוי, כן, אומר הרמב״ם מעולם לא ראינו ולא שמענו, אומר ארוך השולחן אצלנו אין קופה ואין תמחוי, כן, ואתה בעוונותינו אין לנו לא קופה ולא תמחוי, שמפני לחץ הפרנסה וריבוי העניים אינו באפשרי, רק כל יחיד מישראל נותן צדקה מכיסו, הכל מתנהל באופן ישיר של חיזור על הפתחים, ורבו עניים לאלפים המחזרים על הפתחים, ולכל אחד נותן לו פרוסת לחם או מטבע קטנה, ורבו המעשים בכל עיר ועיר, שכמעט בכל שבוע הולכים שני אנשים לקבץ נדבות על איזה יחיד, הם כל היום פה עוברים לבתי הכנסת ועושים מקביעות של צדקה של היחיד, ועם כל ריבוע הצדקה שבימינו אלה, עם כל זה אין הקומץ מסביע וכו', ושמענו שיש בזה ערים שעשו כי אין קופות ומתנהג בכבדות. אמרנו שיש ערים אחרות שיש להם קופות צדקה, אבל זה לא עובד, מתנהג בכבדות, והרוב השולחן אומר, אצלנו לא נהגו קופת צדקה, אצלנו הכל באופן יחיד, ונראה שבעצם ערוך השולחן מבין את החובה של הרמב״ם, כי הוא לא חלק על הרמב״ם כמובן, הוא מצטט את הרמב״ם, הוא מבין את החובה של הרמב״ם כחובה רכה, או כחובה שהיא תלוית מנהג, או כחובה שהיא תלוית יכולת, ומין חובת השתדלות, כן, אולי מן הראוי שתהיה קופה צדקה, אבל אם הלחץ הכלכלי גובר, והבירוקרטיה אינה מאפשרת הזאת, אז זאת חובה שהיא, חובה שהיא אינה חובתית, כן, במובן זה שאנחנו יכולים להתרשל ואנחנו בסדר, כן, בתוך, כך אומר, כאן יש ארוך השולחן מבין את החובה הזאת של הרמב״ם כחובה רכה יותר, ולכן הלחץ הכלכלי מאפשר לראות אותה כסוג של חובת השתדלות, אבל לא כחובת הוצאה. כלומר, אנחנו לא מתחייבים לכך שתמיד תהיה קופת צדקה, אנחנו יכולים להשתדל, ואם זה לא עובד, אז זה לא עובד, כך שצריך לומר ביושר, יש גם מגישת ארוך השולחן, או אם נתרגם את דברי ארוך השולחן לשפת הזכויות, המשמעות העמוקה היא שאם יבואו עניים ויגידו ארוך השולחן, רק רגע, אין קופת צדקה, אנחנו מתים ברעב, ויגיד להם ארוך השולחן, אני מצטער, זאת חובה, אבל אין לכם זכות לתבוע כמה של קופה בכל מחיר. אבל כאמור, אני חושב שדרך המלך בין הפוסקים היא לא כזאת, והנחה היא שזאת חובה קשוחה יותר, שאי אפשר לגזול את העניים, כן? בשם הטענה שאנחנו לא יכולים להקים קופת צדקה, או שלכו תתפרנסו האחד משל חברו. אם נסכם את, את הנקודה הזאת, אם נסכם את הנקודה הזאת, לפני שאני אתן איזשהו סיכום כללי, נראה שהשאלה האם יש לעני זכות לקבל צדקה, האם דיני צדקה מכוננים חובה עמוקה כזאת, שמגיע עד כדי זכות של תביעה, אז נראה שהסיפור הוא מורכב, והתמונה היא מורכבת, ובכל מה שקשור למערכת היחסים שבין העני לבין בעל השדה, יש לו זכות להיכנס לשדה ואיתו לקט שכחה או פאה. לעומת זאת, בדיני צדקה עצמם, אין לעני זכות כנגד בעל הבית לתבוע ממנו צדקה, כיוון שהצדקה היא המון שאינו טובים, וטובת ההנאה למעשה לבעלים. לעומת זאת, חובת הצדקה של בעל הבית כלפי העניים כן מצמיחה זכות לעניים לבוא ולתבע את בעל הבית, מדוע אתה אינו נותן צדקה לעניים, ואולי אפילו לרדת לנכסיו, כפי שאומר המח מאפריים. בכל מה שקשור למערכת היחסים שבין העני לבין הגזבר, אז פה בוודאי יש לעני זכות ליחס שוויוני, כן, לתמיכה שוויונית מהגזבר, והגזבר לא יכול לומר לו טובת ההנאה שלי, כן, זה המון שאינו טובים, ולזה אני נותן, לזה אני לא נותן. ונראה, ובזה אני מסיים, שלעניים כקבוצה יש זכות לקבלת צדקה מהקהילה כקופה, כן, להקמת קופה, והקהילה אינה יכולה להפריט את חובת התמיכה בעניים, לא רק לבעלי הבתים, אלא החובה של התארגנות היא, אם משתמש במילים של בג"ץ, זה חלק מהמבנה הקונסטיטוציוני של הקהילה, כן? זה חלק מהמבנה החוקתי של הקהילה, וקהילה יהודית היא קהילה שיש לה מערכת של ביטוח לאומי, מערכת של ביטוח קהילתי, זה לא דבר שנתון לשיקול דעתה של הקהילה, אלא זה דבר שהקהילה מחויבת בו כחלק מהחידוש של חז"ל בדיני צדקה. כמה, איך, לאיזה גובה, הקדימויות, כל זה כמובן צריך להיכנס לתוך הקרביים של דיני צדקה ולסרטט בהם קווים יותר עדינים, אבל עצם העובדה של הקמה כזאת היא דבר שבחובה, שכפי שאמרתי, אולי לא חדלתי את זה מספיק מקודם, כל מי שהיה מטייל במאה הראשונה לספירה, לצורך הדיון, ביוון או ברומא, כן, לא היה, כך אומרים ההיסטוריונים של התקופה, לא היה מעלה על דעתו את העובדה שהעיר היוונית או העיר הרומית מקימה מערכות רווחה הקהילתיות לטובת העניים. זה דבר שלא לא היה יכול להישמע במרחב היווני רומי. כל כולו חידוש של ירושלים, של שילי חורבן הבית, של תקופת התנאים שלאחר מכן, העובדה שהקהילה יכולה וצריכה להקים מערכת של קופת צדקה, וכל מה שיש לנו אחר כך על ההתארגנויות של קהילות שונות, עד מדינת הרווחה המודרנית, כל זה בעצם השתלשלות של מהפכת הצדקה שמתחוללת בירושלים של התקופה הזאת. אולי ברוח ימי החנוכה צריך לומר, אנחנו אתם מצווים לפרסום ניסה, אז צריך לומר, יושבים חכמי ירושלים, חכמי יבנה, ומחדשים את החידוש הזה של קופת הצדקה, או ברושה, כן, ומדליקים, מה?
ברושה.
בתקנת אושה אחר כך. אבל, אבל זה כבר בירושלים יש לנו קופת צדקה, ומדליקים נרות קטנים של, שבמקרה הטוב אמורים לפרנס בעצם את הקהילה היהודית שעכשיו נמצאת ערב היציאה לגלות, ולהחזיק אותה קצת מלוכדת, סולידרית, כך שהיא נושאת על כפיה את העניים שבתוכה, והנה אנחנו יושבים כאן 2,000 שנה אחר כך, ומתברר שהנרות הקטנים הללו מספיקים לא רק להחזיק את הקהילה היהודית במשך 2,000 שנות גלות, אלא יכולים גם לפרנס דיונים במדינת ישראל המודרנית בשאלה מה בדיוק צריך את המבנה הקונסטיטוציוני של מדינת ישראל, ועד כמה עמוקה או לא עמוקה חובתה להקמת מערכת רווחה ולביטוח לאומי. אני חושב שאין לך פרסום הניסה גדול מהחידוש החזלי הזה. אז תודה רבה.
תודה רבה דוקטור בני פורט. אנחנו מעוניינים להמשיך ברצף עם שיעורו של הרב יואל עמיטל, בוגר הישיבה, בנו של ראש הישיבה הרב עמיטל, רב ישיבת שעלבין, ועוסק בענייני הלכה ממקורה. מי שרוצה מוזמן לעיין באתר שלו ויבוסם לו. אז
טוב, כשאנחנו עוסקים בהלכה למעשה בצדקה, אני חושב שהדברים שהכי מטרידים אותנו, הייתי אומר שמטרידים אותי כמעט יום יום, זה השאלה מי זה אני, מי הוא אני, מהי צדקה וכמה נותנים צדקה. מדי יום אני נתקל באנשים שפותחים, דופקים בדלת, מבקשים צדקה. מדי יום, כמעט מדי יום, אני מקבל איזה מייל עם איזה מבצע התרמה כלשהו, אני חושב שכולנו מכירים את זה. והשאלה אם כן, מי הוא אני, וכמה נותנים לו צדקה, והייתי שואל גם מה היחס בין שני הדברים הללו. נראה שזה לא פשוט. כלומר, האם באמת הצדקה מקושרת עם הגדרת העני? על רגל אחת אני רק אומר, הרי כולנו יודעים שמסכת בבא קמא זה מהמסכתות שנלמדות בישיבה. אני עובר ממקום למקום, נחשב עשיר, העובר ממקום למקום נותן את שכחה ופאה, כי הוא נחשב לעני. מאידך גיסא, מה קורה בעני? עני שהוא עני לכל הדעות, אבל מאושר בחלקו. האם בכלל ההגדרה של צדקה קשורה עם הגדרה של עני? ונראה שהדברים הם באמת לא פשוטים. דבר נוסף שאני חושב שאנחנו חייבים, צריך להעמיד את הדברים ולברר אותם, דברים שלדעתי לא התבררו עד סופם, אבל נשתדל לתת כאן משהו די ברור. החובה שהוזכרה גם בשיעור הקודם על ידי דוקטור בני פורט, לתת לעני כדי צורכו אפילו סוס לרכב עליו. החובה היא לתת לעני אפילו כדי צורכו סוס לרכב עליו. השאלה היא, האם אומנם הדבר הזה ייתכן? נתאר לעצמנו אדם שירד מנכסיו, אדם שפוטר מעבודה, אדם שנזקק לצדקה. עכשיו באה הלכה ואומרת, אני צריך לתת לו סוס לרכב עליו, פירוש אני צריך לתת לו רכב, אני צריך לתת לו דלק, ועד מתי? הוא רגיל לזה, עד סוף החיים לתת את הדבר הזה? ברור שהדברים האלה לא ייתכנו. אם כן, מי הוא אני? החישוב המקובל בעולם, יש כמה חישובים לגבי הגדרת קו העוני. הגדרת קו העוני זה לא, ודאי לא הגדרה הלכתית, יותר הגדרה, הייתי אומר, חברתית, אולי אפילו פוליטית. הצורה הראשונה של החישוב זה הצורה שמקובלת ברוב המדינות, מקובלת פה במדינה, זה קביעת העוני בצורה יחסית. מי שסף ההכנסה שלו הוא נמוך במידה רבה מהכנסה של רוב תושבי המדינה, הוא נחשב לעני. הגישה המקובלת היא שקו העוני זה 50% מהכנסה החציונית. כלומר, יש גובה מסוים של הכנסה שחצי מהציבור מרוויח מעליו, חצי מתחתיו. 50% מהכנסה החציונית, זוהי הגדרה של קו העוני. אני חושב שהגדרה הזאת מדברת בעד עצמה, שזה מין משהו יחסי שאני חושב שבהלכה ודאי נמצא דברים את ההגדרה הזאת, וברור שזה מזמין גם הגדרת קו העוני אלטרנטיבי. צורה שנייה זה קביעת סל מוצרים, מה שנחשב בעיני רוב תושבי המדינה להכרחי לקיום אורח חיים תקין, ומי שאין לו את אותו סל מוצרים הכרחי הוא הנחשב לעני. הוא יחשב לעני כאן כמקובל באותה מדינה, זו היא אפשרות שנייה. אפשרות שלישית זה קביעה שרירותית של איזה סכום כסף שהוא הכרחי, שמתחתיו זה קביעת סכום כסף שרירותי, שזה מה שנחוץ לאדם ליום. זה מה שמקובל לדוגמה על ידי האום, הכנסה יומית של $2 אמריקאי ליום, זה המינימום. מי שאין לו את ה$2 האלה הוא מוגדר לעני. אם כן, יש כאן שלוש הגדרות, הגדרה של הקו החציוני, קביעת סל מוצרים וקביעה שרירותית. מאידך, אנחנו מוצאים שהקריטריון לקביעת קצבאות הוא תלוי בכל מיני דברים, תלוי בהסתכרות בפועל, בכושר ההסתכרות, ברכוש. אדם שיש לו מכונית לא יכול לקבל מלגות מסוימות. וכמובן גם תמיכה נוספת של משפחה. תודה רבה. בכל אופן, חלק מהמצגת זה נותן לי את ה... חז"ל נוקטים, תראו כאן את המשנה במסכת פאה, המשנה אומרת, מי שיש לו מזון שתי סעודות, לא ייטול מן התמחוי, מזון 14 סעודות לא ייטול מן הקופה, זה במשנה ז', משנה ח', המשנה אומרת, מי שיש לו 200 זוז, לא ייטולק את שכחה ופאה ומעשר. אני, היו לו 200 זוז, חסר דינר, אפילו 1,000 נותנים לו כאחת, הרי זה ייטול. יש כאן שני קריטריונים בשתי המשניות, והם מקבילים לקריטריונים הקודמים, הקריטריונים האחרונים הקודמים שאני הזכרתי. מי שיש לו מזון שתי סעודות, הוא לא ייטול מן התמחוי, מזון 14 סעודות לא ייטול מן הקופה, קופה שמחלקים אותה פעם בשבוע. כלומר, מי שיש לו סל מוצרים שהוא מסוגל להתקיים ממנו, הוא לא ייטול מן הקופה ומן התמחוי. הגדרה נוספת היא הגדרה שבמשנה אחרת, מי שיש לו 200 זוז, הרי זה לא ייטול לקט שכחה ופאה. כלומר, זה כאן כבר מי שמחזיק בסכום מסוים ורכוש מסוים, זוהי הגדרה אחרת. אם כן, יש כאן הגדרה של סל מוצרים, ויש כאן הגדרה של סכום שיש לאדם, שבו הוא מתחתיו הוא יכול לקחת, מעליו הוא לא יכול לקחת. יש מעמד נוסף שאני לא ארחיב עליו, וזה אני המחזר על הפתחים. אני המחזר על הפתחים, חז"ל אומרים, נותנים לו מתנה מועטת ולא נותנים לו מתנה מרובה. כנראה חז"ל היו ריאליים והבינו את כושר ההסתכרות של אני המחזר על הפתחים, ואמר לי כבר מנהל בנק שמאחל לי, מישהו שהחשבונות כאלה מתנהלים אצלו, שמאחל לי שלי יהיה מה שיש להם. הרמאים האלה הם מצילים אותנו, כפי שחז"ל אומרים, מהאיסור של לא תאמץ את לבבך. בכל אופן, יש כאן שיעור של 200 זוז שמופיע במשנה, במשנה ח'. מי שיש לו 200 זוז לא ייטולק את שכחה ופאה. האם השיעור הזה נאמר רק לגבי לקט שכחה ופאה, או שהשיעור הזה נאמר גם לגבי צדקה? בפוסקים השאלה הזאת לא הרחיבו בשאלה הזאת, משום שהלכה המקובלת היא שהשיעור של 200 זוז זה גם לגבי צדקה, כך כתוב גם בשולחן ערוך, ולכן מבחינה מעשית זה לא עמד לדיון. אבל ברמה העקרונית השאלה הזאת נשאלה כבר על ידי רבנו אפרים במורדכי, במורדכי בבא מציע במקור השני. רבן יהודה ורבי קלונימוס שאל מרבנו אפרים בתשובה המתחלת הן קלותי, מי שיש לו 200 זוז אם יכול לקבל צדקה, אם יש לדמות ללקט שכחה ופאה או מעשר עני, או שמא אין דומה כי בהכי גוזל העניים, גוזל העניים הוא, אבל הבית לא ייתן להם עוד, ונמצא שמתחילתו גוזל עניים. אבל צדקה אינו גוזל בזה את העניים, ואם נתן לו בעל הבית חייב ליתן גם לאחרים, ואם ממעט לו מתנתם על ידי מתנתו, שעל ידי מתנתו ממעט מתנה אחרת, אין בזה גזל. וגם לקט שכחה ופאה של עניים הוא, אבל מעות שהוא נוטל אינם של עניים. רבנו אפרים כאן בשאלה, התשובה היא לא כל כך ברורה, אז אני לא הבאתי אותה ולא ניכנס לנתח את התשובה, אבל השאלה היא בנוגע להשוואה שבין לקט שכחה ופאה ובין צדקה. האם 200 זוז נאמר גם לגבי צדקה, או שנאמר רק לגבי לקט שכחה ופאה? ההבדל ביניהם הוא גדול, כפי שגם הוזכר בשיעור הקודם, לקט שכחה ופאה זה ממון של עניים. לקט שכחה ופאה עניים יכולים לקחת בעל כורחו של בעל הבית. צדקה זה משהו אחר, צדקה זה בעל הבית, בעל הבית נותן את זה לעניים. השאלה האם גם כאן השיעור של 200 זוז נאמר. הייתי מוסיף כאן דבר נוסף, השיעור של 200 זוז, שזה שיעור צדקה, זה כפי שמובא בפוסקים זה פרנסה של שנה. הדברים האלה ודאי הם לא ריאליים היום, אי אפשר לדון היום לפי הקריטריונים האלה. 200 זוז זה פלוס מינוס 2,000 שקל, אם נוסיף את המע"מ וכמה שעולה כסף, בחיר הכסף, 960 גרם כסף, אולי יתווספו כאן עוד כמה שקלים. הסכום הזה ודאי לא סכום ריאלי, מי שיש לו 200 זוז שלא ייקח צדקה, זה לא סכום שאפשר לחיות ממנו איזו תקופה משמעותית. ובאמת בשולחן ערוך כתוב, במקור השלישי, יש אומרים שלא נאמרו שיעורים הללו אלא בימיהם, אבל בזמן הזה יכול ליטול עד שיהיה לו קרן כדי שיתפרנסו ביתו מהרווח ודברים של טעם הם. כבר בשולחן ערוך, אם כן, כתוב שהשיעור של 200 זוז זה בימיהם, אומנם זה יש אומרים, אבל לא יש אומרים ויש אומרים, אלא יש אומרים שהשיעורים האלה נאמרו רק בימיהם. בכל אופן, על פי הדברים הללו, אנחנו צריכים למצוא את ה... מהם הקריטריונים לפי חז"ל? האם יש קריטריונים שונים לסוגי צדקה שונים, לנטילה מהקופה, ללקט שכחה ופאה, אני המחזר על הפתחים שזה גדר אחר כפי שאמרנו. אלא שעד עכשיו אני חיברתי בין צדקה, חיברתי בין צדקה לבין לקט שכחה ופאה. אבל אני רוצה לשאול את השאלה היותר עקרונית, כפי ששואל רבנו אפרים, האם באמת זה נכון? האם צדקה ולקט שכחה ופאה יש להם קריטריון אחיד, או שזה משהו שונה לגמרי? תראו את הרמב״ם במקור 4, הרמב״ם מלכות מתנות עניים כותב, לפי מה שחסר העני אתה מצווה ליתן לו, אם אין לו כסות מכסים אותו, אם אין לו כלי בית קונים לו, אם אין לו אישה מסיעים אותו, אם הייתה אישה מסיעים אותה לאיש, אפילו היה דרכו של זה העני לרכב על הסוס ועבד רץ לפניו והעני וירד מנכסיו, קונים לו סוס לרכב עליו ועבד לרוץ לפניו, שנאמר די מחסרו אשר יחסר לו. הוא מצווה אתה להשלים חסרונו ואין אתה צווה מצווה לאושרו. כמובן כפי שאמרתי יש כאן קושי גדול איך אפשר להבין את הדבר הזה שצריך לתת לו סוס לרכב עליו, אדם שהיה רגיל למכונית, אם כן, אז אנחנו נספק לו דלק עד סוף כל הדורות, כי הוא זקוק לזה ומשום שהוא רגיל לזה. אבל הרמב״ם כאן, אנחנו רואים ברמב״ם, הרמב״ם לא מזכיר כאן את ה-200 זוז. אין לזה קשר עם ה-200 זוז. יש הגדרה אחרת, יש כל צורקו, לפי מה שחייב אני, לפי מה שחסר אני אתה מצווה. הדברים האלה נמדדים לפי החוסר, והחוסר הוא חוסר סובייקטיבי, ואין כאן איזו הגדרה אובייקטיבית למי חייבים לתת, למי לא חייבים לתת. תראו בפרק ז' כותב הרמב״ם במקור החמישי, מצוות עשה ליתן צדקה לעניים כפי מה שראוי לעני, ואם הייתה יד הנותן משגת, אם הייתה יד הנותן משגת, שנוער פתוח תפתח את ידך, ונאמר והחזקת בוגר ותושב אחי עמך, ונאמר וחי אחיך עמך. אם כן, השיעור כפי מה שיש, כפי שאני זקוק. שיעור של 200 זוז, שיעור של 200 זוז נמצא רק ברמב״ם בהמשך בפרק ת', זה היה בפרק ז', בפרק ת', הלכה י' ג', אומר אומר הרמב"ם, מי שיש לו מזון שתי סעודות אסור ליטול מן התמחוי, היו לו מזון 14 סעודות לא ייטול מן הקופה, היו לו 200 זוז אף על פי שאינו נושא ונותן בהם, או שיש לו 50 זוז ונושא ונותן בהם, הרי זה לא ייטול לקט שכחה ופאה ומעשר עני. היו לו 200 חסר דינר, אפילו 1,000 נותנים לו כאחד, זה לשון המשנה שראינו בהתחלה, הרי זה מותר לכך. אם כן, כאן רק בפרק ט' הרמב״ם מזכיר, כשהרמב״ם מדבר על לקט שכחה ופאה, לגבי תמחוי אמרנו זה כאן, זה מין סל מזון, היו לו מזון 14 סעודות הוא לא ייטול, אבל 200 זוז מופיע כאן רק לגבי לקט שכחה ופאה. ואני התחלתי לומר, יש בזה גם היגיון בדבר הזה, 200 זוז זה פרנסה לשנה, לקט שכחה ופאה זה דברים שאוספים בשדה, ופעם בשנה יש את הקציר, את הקציר בשדה, אנשים אוספים לעצמם את המזון, את החיטה למשך השנה, ולכן זה הגיוני שזה נמדד לשנה. לכן גם בשוק, בסוגיה בבבא קמא, מדובר, היו לו נכסים ששווים 200 בתשרי, יש הפרש בין תשרי לניסן, אז נוטל מעשר עני עד מחצה, עד 100. מדובר שם למי שיש לו 200. חצי שנה, זה הפרנסה של חצי שנה. לקט שכחה ופאה, זה הגיוני לקבוע את זה כפרנסה לשנה. אבל לגבי צדקה, לא מצאנו ברמב״ם את הקשר בין 200 זוז לבין צדקה. אלא שבשולחן ערוך, כותב, בעקבות הטור, השולחן ערוך במקור 7, כותב השולחן ערוך, מי שיש לו מזון שתי סעודות, לא ייטול מן התמחוי, מזון 14 סעודות לא ייטול מן הקופה, אם יש לו 200 זוז ואינו נושא ונותן בהם, או שיש לו 50 זוז ונושא ונותן בהם, לא ייטול צדקה. אם יש לו 200 זוז חסר דינר ואינו נושא ונותן בהם, אפילו 1,000 זוז, אפילו נותנים לו 1,000 זוז בבת אחת, הרי זה לא ייטול. הרי זה, הרי זה ייטול. יש כאן חידוש, הטור אומר את הדברים, שהוא אומר שהשיעור של 200 זוז נאמר אם כן לא רק לגבי לקט שכחה ופאה, אלא גם לגבי צדקה. אני מוכרח לומר שלפי דעת הטור והשולחן ערוך, יוצא מכאן דין שלי בכל אופן קשה מאוד להבין את הדין הזה, ואני לא אציע פתרון לשאלה הזאת. הדין הזה שמופיע לגבי לקט שכחה ופאה, שאם יש לו 200 זוז חסר דינר, אז נותנים לו אפילו 1,000. אז לגבי לקט שכחה ופאה, הדבר הזה מתקבל על הדעת. לקט שכחה ופאה, כפי שאמרנו, זה ממון עניים. אדם שאין לו 200 זוז, הוא מוגדר לעני, הוא חלק מהבלבטים של המעשר עני. הוא יכול, הם נותנים לו כמות גדולה, הוא נוטל, הוא מוגדר לעני, יש לו קריטריון של עני, והוא יכול לקחת. אבל צדקה זה לא דבר ששייך לעני, כפי שדובר קודם, יכול להיות שיש איזה זכות לעני לדרוש את הקופה של צדקה, אבל הוא לא יכול לדרוש את הצדקה כי זה לא שלו, בניגוד ללקט שכחה ופאה שהוא נוטל בעל כוחו של בעל הבית. אם זה לא שלו, כלומר, אז באיזה זכות הוא לוקח 1,000? מה זה? זה סוס לרכב עליו? אם זה יותר מסוס לרכב עליו, הוא גם כן יכול לקחת. איך ייתכן שעולה דין כזה מתוך דברי השולחן ערוך, שאם יש לו 200 זוז חסר דינר, אפילו 1,000, אפילו נותנים לו 1,000 זוז בבת אחת, הרי זה ייטול. וכאן, אם אנחנו נחזור למשנה, המשנה שפתחתי איתה, היא אומרת, כתוב בה כלשון הרמב״ם. הרמב״ם כותב, היו לו במקור 6, היו לו 200 חסר דינר, אפילו 1,000 נותנים לו כאחת מותר לכך. מה זה 1,000 נותנים לו כאחת? לא מדובר על 1,000 זוז. לא נותנים לו אפילו 1,000. אפילו 1,000 נותנים לו מעשר עני, הוא יכול לקחת. זה לכאורה פשט במשנה. לא מוזכר כאן על זוז, לא מדובר כאן על סכום שהוא צריך לקבל. הטור, הלשון של הטור והשולחן ארוך, אפילו נותנים לו 1,000 זוז בבת אחת, הרי זה לא ייטול. במשנה, הרי זה ייטול. אפילו נותנים לו 1,000 זוז במשנה, זה לא כתוב. במשנה כתוב, אפילו 1,000 נותנים לו. לא כתוב, אפילו נותנים לו 1,000 זוז. ברור שהטור הבין כך את המשנה, אבל יש הבדל מבחינת הלשון, ואני רואה ברמב"ם שהדין הוא אחרת. אם כן, זה מחלוקת הרמב"ם והטור, האם נטילת הצדקה היא תלויה רק בצורך, או שנטילת הצדקה היא תלויה ברכוש. לפי הטור, השיעור של 200 זוז נאמר גם לגבי צדקה. כלומר, מידת הרכוש שיש לעני היא הקובעת אם הוא מקבל צדקה או לא מקבל צדקה. ברמב"ם ההגדרה היא אחרת לגמרי, הגמרא היא זה לפי צורכו. אם כן, לדעת הרמב"ם כמה נותנים לו. אם נחזור לרמב"ם, רמב"ם במקור 8, לפי שחסר אני, לפי מה שחסר אני אתה מצווה ניתן לו. זה ראינו קודם, אם אין לו כסות מכסים אותו, אם אין לו כלי בית פונים לו, אם אין לו אישה מסעים לו, כן, וכולי. אפילו היה דרכו של זה אני לרכב על סוס ועבד לרוץ לפניו והעניב ירד מנכסיו, קונים לו סוס לרכב עליו ועבד לרוץ לפניו, שנאמר די מחסורו אשר יחסר לו. מצווה אתה לשלים חסרונו ואין אתה מצווה לאושרו. יש כאן שאלה שגם כן ניגע בה אחר כך, הדין הזה של לתת לעני די מחסורו, האם זה החובה היא על היחיד או שזה חובה על הציבור? על מי מותר לתת לעני די חסרונו? האמת היא זה גם כך וגם כך זה קשה. כשהציבור ייתן לעני סוס לרכב עליו, שאלה תהיה מה יהיה עם עניים אחרים? מידך גיסה, האם אני כאדם פרטי, אני, ויש לי את האפשרות, ידי משגת, כפי שכותב השולחן ערוך, האם אני באמת חייב לתת לו סוס לרכב עליו? המקור של הדברים זה בגמרא בכתובות, סמך זין. הגמרא אומרת, תנו רבנן די מחסורו, אתה מצווה עליו לפרנסו, אתה מצווה לאושרו. אפילו סוס לרכב עליו ועבד לרוץ לפניו, אמרו עליו על הלל הזקן שלקח לעני בן טובים אחד סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו, פעם אחת לא מצא עבד לרוץ לפניו ורץ לפניו 3 מילים. הלל הזקן אם כן לקח לעני בן טובים סוס, דרך אגב אנחנו כאן רואים הלל הזקן היה יחיד, זה לא היה ציבור, אלא אם כן אמר שהלל עשה את זה בתור שליח ציבור, או אולי הלל עשה את זה כמו שהשח אומר, כי לא היה שם ציבור, לא הייתה קופה של ציבור שמסוגלת לתת סוס לרכב, ולכן הוא נתן. אבל פשטות הגמרא משמע שהדין הזה נאמר על יחיד. יחיד שיכול לתת, הלל לקח לעני בן טובים סוס לרכב עליו ועבד לרוץ לפניו. בהמשך אם כן הגמרא מביאה גם כמה דברים נוספים בעניין הזה. ושוב, אם כן, הרי הדברים האלה תמוהים מאוד. איך ייתכן דבר כזה? כלול, אבא, זה עוד שאלה שאני מדי פעם מתלבט בה. לא פעם פונים אנשים להכנסת כלה. וציבור כזה שאם לא יקנו דירה, אז אין חתונה, אין שידוך. זה די צורכו, זה סוס לרכב עליו. לא פעם דופקים על הדלת והבית של איזה אברך שלו בעצמו אין דירה, ושמע, תיתן, אני צריך לחתן את הבת. זה די צורכו או שזה לא די צורכו? היא לא תתחתן אם המשפחה לא תשים על השולחן 300,000 שקל. השאר יקחו משכנתה, מי ישלם, השם, הקדוש ברוך הוא יעזור. יש שאלתי פעם פקידה בבנק שעוסקת במשכנתאות, תגידי, איך אתם נותנים משכנתאות לציבור כזה? אתם יודעים שחלק מהמסמכים שאתם מקבלים זה לא כל כך טועם למציאות, איך זה? היא אומרת, זה ציבור שלא נותנים לבן אדם ליפול. זה שיקול בבנק, הבנק נותן משכנתאות, עוצם עיניים מכל מיני דברים. הבן אדם לא יחתן את הבת שלו אם לא יהיה לו סכום כזה על השולחן. זה די צורכו, לי אין את זה, אני צריך לתת לו את זה. אני אומר, אני מתלבט כאן בשאלה הזאת, האם זה נחשב לדי צורכו או לא. תראו את השיטה המקובצת. השיטה המקובצת במקור 10, הוא אומר כך, אפילו סוס לרכב עליו, ודווקא בעשיר שירד מנכסיו, שהוא מורגל מתחילה בתנוגות גדולים, אבל בשאר עניים שלא הורגלו בכך, לא מחייב כולהי. תלמידי רבי ניונה. כמובן שקשה להבין את הדברים האלה. נו, בגלל שהוא יתרגל, ואם הוא רגיל אני אתן לו סוס. הוא רגיל לרכב, אז אני צריך לתת לו רכב. עד מתי? כמה זמן? קשה להבין את הדברים הללו. והגאונים ז"ל, ממשיך בשיטה המקובצת, הגאונים ז"ל כתבו, בקולהן עם העשיות, בעני ובן טובים, בעני שלא מפורסם בעניות, שעושים לו כבוד שלו כדי שלא יתפרסם. אבל עני שנתפרסם, אין לו אלא כאחד מעניי ישראל. טוב, כאן זה כבר דבר שיש לו קצבה. ברגע שנודע שהוא אני, אז לא חייבים לתת. כל זמן שלא נודע שהוא במצב קשה, אינו מפורסם בעניות, עושים לו כבוד, נותנים לו את זה כדי לא לשבור אותו לגמרי, זה כבר מכניס את הדברים לפרופורציות. ואני אתן לו את זה עד שבסופו של דבר יתברר שהבן אדם הזה אין לו פרנסה, שזה הכל רק כלפי חוץ, ואז אני אגיד לו, תשמע, אני לא יכול לתת לך את הדברים האלה יותר. כן, שיטת הגאונים כאן יותר מסתברת, אבל דווקא בספר דרך אמונה של רב חיים קניבסקי, זה כתב את זה לסדר זרעים, כתבנית המשנה ברורה, עשה שם עבודה עצומה, הוא כותב שכל הפוסקים לא חילקו כמו הגאונים, אבל נמשיך ונברר את הדרך הזאת. דבר נוסף, מצאתי בתשובות מהרשד"ם, הוא כותב דבר נוסף. הוא כותב, כלומר כדי לפתור את השאלה הזאת, איך ייתכן שצריך לתת סוס לרכב. דלא מיירי, אלא במי שהורגל, ואין לו יכולת עתה בשום צד למצוא הרגלו ולימודו. ואפשר שיסתכן. על זה אמרה תורה אשר יחסר לו, לא על מי שאבותיו ואחיו מולדתו רגילים להתפרנס מתרחם ועמלם והגיע כפיהם, והוא רוצה להתנהל מעונג בלתי עמל, ואין זה נקרא יחסר לו, כי הוא מחסר עצמו, ואיש כזה אין על הציבור מוטל לפרנסו ולא על קרוביו, הווה כמי שיש לו ולא רוצה להתפרנס משלו או שאין נזקקים לו. כן, אז כאן מרשדם הוא אומר שכאן מדובר במי שהורגל, אין לו יכולת ואפשר שיסתכן. אבל אומר, זה לא נאמר על מישהו שרוצה לחיות ברמת חיים גבוהה ולהתפרנס מן הציבור, זה ברור, זה דבר שלא ייתכן. אתה רוצה על חשבון הציבור לחיות ברמת חיים גבוהה, גם אם חיית קודם ככה, אבל על חשבון הציבור זה לא בא בחשבון. לכן אומר מרשדם, מדובר כאן שיש בדברים חשש סכנה. טוב, מקור החילוק של הגאונים, אם אני חוזר לגאונים, המקור של החילוק של הגאונים זה בסוגיה בכתובות בדף סמכת, ננתם. אין מחייבים אותו למכור את ביתו ואת כלי תשמישו. שואלת הגמרא, והתניא היה משתמש, כתוב בתוספתא, היה משתמש בכלי זהב, השתמש בכלי כסף, בכלי כסף, השתמש בכלי נחושת. אמר רב זביד, לא קשיא. במיטה ושולחן, בכוסות וקערות. מה ישנה כוסות וקערות? זה לא דאמר מאיסי לי, לא מחייבים אותו למכור, הוא לא רגיל לאכול בדברים אחרים, חוץ מכסף וזהב, אז זה מאוס לו, פלסטיק, זה לא הולך אצלו. שולחן, מיטה ושולחן, אמי אמר לא מקבל לי לוואי, לא מסוגל לגור ללון על מיטה שינה עשויה מזהב, אמר רבה ברי דרבה ומחרשה דקספה. מדובר על דברים שהם באמת מוגזמים, מחרשה של כסף, יש מישהו שעושה דבר כזה, דוגמה לדבר מוגזם לגמרי. רב פאפה אמר לו קשיה, כאן קודם שיבוא לידי גיבוי, כאן לאחר שיבוא לידי גיבוי. מה זה קודם שיבוא לידי גיבוי ולאחר שהגיע לידי גיבוי? אז רשי אומר שמדובר כאן במי שלקח צדקה והיה לו 200 זוז, ובידים חייבו אותו להחזיר, וכאן אין דין של משכנים לבעל חוב, כאן הוא בעל חוב, הוא צריך להחזיר את זה, לאחר שבא לידי גיבוי, אומרים לו, אתה עכשיו לקחת... יש כאלה שמדי פעם מקבלים את זה מביטוח לאומי, שילמו יותר מדי כספים, אחר כך לוקחים את זה בחזרה מן הגורן ומן היקב, מקצצים מכל מה שאפשר. לא עושים שום חשבון, מקצצים. אתה חייב למכור את הדברים, אתה צריך להחזיר את הכסף. כך רש"י מפרש. אבל ברמב"ם ובשולחן ערוך כתוב משהו אחר. בשולחן ערוך ברש נון ג' בסעיף א' כתוב במקור 13 הדאין מחייבים אותו למכור כלי תשמישו של כסף וזהב דווקא כל זמן שאינו צריך ליטול מהקופה אלא נוטל בסתר מיחידים, אבל אם בא ליטול מהקופה של צדקה לא ייתנו לו עד שימכור כליו. כאן החלוקה היא אחרת. קודם שבא לידי גיבוי, הכוונה היא קודם שבא לידי גיבוי מהקופה, קודם שהוא בא לקחת מהמוסדות של הצדקה שנמצאים בקהילה, כלומר בקהילה זה דומה לדברי הגאונים, עדיין לא ידוע שהוא במצב קשה, הוא לא בא ולוקח מהמוסדות של הקהילה, ואז הוא לא חייב למכור. אבל אם בא ליטול מהקופה של צדקה, לא ייתנו לו עד שימכור כליו. מכניס אותנו עוד יותר לפרופורציה בדין הזה. אז אדם שלא ידוע המצב שלו, חייבים שלא מכירים או לא יודעים שהוא ירד מנכסיו, אז צריך לתת לו גם סוס לרכב עליו. אבל אדם שכבר לוקח בצדקה בפרסיה הוא לא צריך לתת. השאלה היא עצם העובדה שלוקח מים, הוא לוקח מהקופה ולא בפרסיה. אני חושב שזה מקרה גבולי, זה מקרה...
הקופה זה החשבון העניין אחרים, אבל לא מזכיר שם דבר שזה ידוע...
אז יכול להיות, ניתן לומר, כפי שאתה אומר, שזה לא ייטול מן הקופה, משום שאז הוא גוזל את האחרים.
הקופה זה בשביל
האוכל. כן. אני חושב שכאן החילוק הוא אחר. בעצם, מה שאני ראיתי הרב נפתלי בר אילן במאמר בתחומים, יש לו מאמר חלק ב', יש לו מאמר בשם זכאותו של העני לצדקה. הוא שואל מה הטעם שהתורה דחיפה את התורה לתת לו די מחסורו. האם המטרה של הנתינה זה להסתיר את השינוי שחל בחיים של העני, למנוע ממנו בושה, או שזה בשבילו עצמו, בשביל שהוא יתרגל לרמת חיים, השאלה אם הוא חייב להצטגל לרמת חיים נמוכה יותר. השאלה אם זה רק למנוע ממנו את הבושה או שזה גם בגללו עצמו. הוא מדבר בסגנון הזה, יכול להיות שאלה הם שני התירוצים של השיטה מקובצת למעלה. אבל אני חושב, אני כפי שאני אמרתי, אני חושב שהמטרה של הנתינה די מחסורו היא אחרת. ונעמוד כאן קודם על תוספת לשון שיש בשולחן ערוך, שאין ברמב״ם, לגבי השאלה מתי מחייבים אותו למכור. הבאתי קודם את הגמרא שמתי מחייבים למכור, מתי לא מחייבים למכור, כאן קודם שבא לידי גיבוי, כאן לאחר שבא לידי גיבוי. אני כבר קרחתי את זה עם הנתינה של בי מחסורו. בסוגיה נאמר שקודם שבא לידי גיבוי מחייבים אותו למכור, אחרי שבא, לא מחייבים אותו למכור, אחרי שבא לידי גיבוי והוא גובה מן הקופה, מחייבים אותו למכור. תראו את הלשון של הרמב״ם, אותו רמב״ם שהבאנו למעלה, הרמב״ם הבאנו למעלה, רמב״ם, אני שצריך ויש לו חצר וכלי, איזה תכף נמצא את הדברים הללו, אני, וכאן אני אקרא את זה בעל פה, אני שחסה שצריך ויש לו חצר וכלי בית, אפילו היו לו כלי כסף וכלי זהב, אין מחייבים אותו למכור את ביתו ואת כלי תשמישו, אלא מותר לכך. הוא מצווה ליתן לו. במה דברים אומרים? בכלי אכילה ושתייה ומלבוש ומעצור וכה יוצא בהם. אבל אם היו כלי כסף וכלי זהב, כגון מגרדת או עלי וכה יוצא בו, מוכרן ולוקח פחות מהם. והרמב״ם הוסיף כאן, במה דברים אמורים? קודם שיגיע לגבות מן העם. אבל אחר שגבה הצדקה, מחייבים אותו למכור כלה ולקח אחרים פחותים מהם, ואחר כך ייטול. זה קודם שבא לידי גיבוי ואחר שבא לידי גיבוי. השולחן ערוך כותב במקור 14, עד אין מחייבים אותו ליטול, למכור כלי תשמישו של כסף וזהב, דווקא כל זמן שאינו צריך ליטול מן הקופה, אלא נוטל בסתר מיחידים. זה השולחן אור שמופיע כאן פעמיים. אבל אם בא ליטול מהקופה של צדקה, לא ייתנו לו עד שימכור בכלה. עד אינו נוטל בסתר מיחידים. או תראו בתוספת ברמב״ם, בפירוש המשניות, אומר הרמב״ם בפירוש המשניות, אפילו היו לו כלי כסף וזהב כגון כוסות וצלחות, אינו חייב למוכרן לפני שיקבל ממתנות עניים ויחשב מהם. אבל אחרי שיקבל צדקה אומרים לו, החלף אותם הכלים באחרים ואל תרושש מתנות עניים. הרמב״ם מדבר כאן על מצב שהוא יחשב מהם. הדיון כאן, ואני חוזר, מדובר כאן על מה מחייבים אותו למכור. עכשיו, אם מחייבים אותו למכור, אז ברור שמחייבים אותו למכור, זה לא סוס לרכב עליו. אם הייתה חובה לתת לו סוס לרכב עליו, אז לא מחייבים אותו למכור את אותם דברים שהוא רגיל בהם. אני חושב שהפירוש של הדברים, בין אם נוטל בסתר, בין אם נוטל מן הגלוי, זה דבר שנכון גם לגבי השאלה מתי מחייבים אותו למכור, אבל גם לגבי השאלה מתי נותנים לו סוס לרכב עליו. ויש כאן, אנחנו מדברים כאן על שני סוגים של עני. יש עני שלא שייך לקהילה של העניים, שהוא רק נוטל בסתר מיחידים, שהוא עדיין לא, כפי שאומר הרמב״ם, שהוא יחשב מהם מן העניים. ניקח לדוגמה אדם שפוטר מעבודה, יש לו רכב, יש לו סוס לרכב עליו, הוא בא לבקש מן הצדקה. המטרה של הצדקה, לתת לו צדקה, זה לא רק לשמור על רמת החיים שלו, זה בעצם לתת לו את האפשרות להשתקם. אם אני נותן לו סוס לרכב עליו, אז הוא נשאר כלפי חוץ עם במעמד שלו, הוא יכול ללכת לחפש עבודה, יש לו את האפשרויות, והוא מציג את עצמו כאדם שהוא בעל יכולת, והוא יכול לחזור למעמד הקודם שלו. ברגע שהוא בא לבקש מן הקופה, אז לא רק שאני לא נותן לו סוס לרכב עליו, אני גם אגיד לו גם למכור את מה שיש לו. אתה כרגע אתה משנה סטטוס, אתה התייאשת מהיכולת שלך להסתכר, אתה הולך לקופה, אתה הולך ומקבל מהציבור, אתה מוכר עכשיו בתור אדם בעל סטטוס אחר. אדם כזה לא ניתן לו סוס לרכב עליו, אדם כזה נחייב אותו לרדת ברמת החיים. אם אתה במעמד כזה, אדרבה, לא ניתן לך את הכל. אבל הצורך לתת לעני די צורכו סוס לרכב עליו, אני מודה שהדברים האלה צריכים עוד ביסוס מבחינה הלכתית, אבל מבחינה הגיונית הדברים נראים לי פשוטים. יש עני שצריך לתת לו, לא נחייב אותו למכור. לפי הקריטריונים שבגמרא, שאני חושב שהמשמעות שלהם היא כזאת, ואותו דבר לגבי לתת לו די מחסורו סוס לרכב עליו, זה באדם שאנחנו, יש תקווה שיחזור לעצמו. אין לו עבודה שנה, שנתיים, אם ירצה השם, ימצא עבודה ויסתדר. אבל ברגע שהוא יתחיל למכור את הרכב שלו, בגלל שהוא צריך לחם לאכול, זה כבר מוריד אותו לרמה אחרת, גם מבחינת מצב רוח, מבחינה מנטלית, מבחינה חיצונית. אדם כזה כבר הסיכוי שלו להתאושש הוא הרבה יותר קלוש. אדם כזה באמת צריך לתת לו סוס לרכב עליו. אבל לא צריך לתת סוס לרכב עליו לאדם שכבר בצורה ממוסדת וקבועה הולך למוסדות של הציבור. עכשיו תשאל אם זה דווקא בפרסיה או לא בפרסיה. השאלה הזאת, החילוק הזה, אני חושב שנוגע למחלוקת נוספת שקיימת בהלכה, תראו כאן במקורות האחרונים, מקור 17, מקור 17 ומקור 18. מביא כאן הבית יוסף, השאלה הזאת, השאלה היא האם די מחסורו היא המצווה על היחיד או שהמצווה היא על הציבור לתת לו די מחסורו. רבנו הפליג דעת הרמב״ם לדעת אחרת, רבנו זה הטור שהפך המפרשים והפוסקים, וכתב דעת עם הסתברה, הרמב״ם כותב שהמצווה היא על היחיד, ועוד שכתב בכיוון שהוא מחזר על הפתחים אין האחד צריך לתן לו די מחסורו, ומשמע שאם אינו מחזר על הפתחים צריך האחד לתת לו די מחסורו. הטור הטור בסימן רשנו, נחזור לטור ב-16, ואני המחזר על הפתחים, כתב הרמב״ם, אין נותנים לו מתנה מרובה, אלא מתנה מועטת, ואסור להחזיר אני רקן. כן? אני המחזר על הפתחים, זה סטטוס אחר, זה אדם שיש לו פרנסה. אני פתחתי פעם את הדלת למישהו שמחזר על הפתחים, הטלפון שלו צלצל, אז הוא מסביר לאשתו שהוא בעבודה. זה עבודה, הוא מסתכר והוא מרוויח. נותנים לו רק מתנה מועטת, לא צריך לתת לו מתנה מרובה. אומר הטור, אפילו אסור להחזיר העני השואל רקם, אפילו אין נותנים לו אלא גרוגרת אחת, שנאמר על ישוב דף נכלם. לשון אדוני אבי הראש, זה אין נותנים לו מן הקופה מתנה מרובה, אלא מתנה מועטת. משמע דגבי צדקה קאי. ומסתברא כדברי הרמב״ם שעל כל אדם קאי, כיוון שהוא מחזר, אין האחד צריך לתן לו די מחסורו, אני שמחזר על הפתחים לא צריך לתת לו די מחסורו, ובא בית יוסף ומדייק מזה, משמע, שוב, הפליג דעת הרמב״ם לדעת אחרת שהיא הפך המפרשים והפוסקים, וכתב דרך מסתברא, ועוד שכתב, וכיוון שהוא מחזר על הפתחים, אין האחד צריך לתן לו די מחסורו, ומשמע, שאם אינו מחזר על הפתחים, צריך האחד לתת לו מחסורו. גם האחד, גם היחיד, אם הוא לא מחזר על הפתחים, אז גם האחד חייב לתת לו מתנה מרובה, ועל זה אומר הבית יוסף, זה דברי תימה, גם הלא יודיע צערו לרבים או בין כולם, ייתנו לו די מחסורו, למה זה מוטל על היחיד? זה צריך להיות מוטל על הציבור, הוצאה כזאת גדולה. ובאמת בשולחן ערוך הוא כותב, ונראה, בכל זה בגבי צדקה, או רבים ביחד. כלומר, לתת די צורכו. אבל אין היחיד מחויב ליתן לעני די מחסורו, אלא מודיע צערו לרבים. ואם אין רבים אצלו, ייתן לו היחיד עם ידו משגת. אם אין רבים אצלו, ייתן. אבל אין היחיד מחויב ליתן לעני די מחסורו, אלא מודיע צערו לרבים. השולחן הוא פוסק שלתת די מחסורו, זה נאמר לציבור, זה לא חובה ליחיד. כמובן, אם היחיד ידו משגת, כתוב בשולחן ארוך, עד רבה תעזור לבן אדם. אבל אם כן נחזור, נסכם כאן את הדברים, כפי שנראה לי. הקריטריון ההלכתי להגדרה, להגדרת העני הוא תלוי בנסיבות. כן. כשאנחנו מדברים על לקט שכחה ופאה, אז לכולי עלמא זה שיעור של 200 זוז. אם יש לו 200 זוז, יש לו פרנסה לשנה, לקט שכחה ופאה, במידה הוא לוקח כל צורכו מלקט שכחה ופאה, זה מזון שיהיה לו למשך שנה שלמה, והשיעור של זה, שווי של זה, שווי של 200 זוז, לכן אם יש לו 200 זוז, לא יהיה לו לקט שכחה ופאה. לגבי צדקה, אני, אם אינני טועה, בדעת הרמב״ם זה לא תלוי בשיעור של 200 זוז, הגדרה של צדקה לא תלויה בהגדרה של אני, אלא הגדרה שתלויה בצורך הסובייקטיבי של אותו אדם. זה יכול להיות עשיר שנמצא במצב דחוק הרגע, זה יכול להיות כל אופן אחר, אם אדם זקוק למה שזקוק, יש מצוות צדקה, כפי שאמר הרמב״ם בתחילת פרק זין, שחייבים לתת לעני, מצוות עשה ליתן צדקה לעניים כפי מה שראוי לעני, אם הייתה יד הנותן משגת. אם הייתה יד הנותן משגת, שוב זה על היחיד. למה לרמב״ם על היחיד? הטור אומר שכל צורכו זה על הרבים, למה לרמב״ם זה על היחיד? כי זה בילט אין, משום שאם הוא נזקק לרבים, אז כבר כולם יודעים. אז המטרה של השיקום כאן נפגעת. אז אין צורך לתת די צורכו אם הוא כבר פונה לרבים. אז אי אפשר להגיד למי שרוצה די צורכו משום שהוא רוצה לשמור על החזות שלו, רוצה לשמור על היכולת שלו להשתקן, תפנה לרבים, תבקש מהרבים. זה סותר את עצמו. זה, הדין הזה לדעת הרמב״ם, אם כן הוא על היחידים, לדעת השולחן ערוך זה על הרבים. לגבי צדקה, אם כן לשולחן ערוך, השיעור הוא גם כן של 200 זוז, וכמובן, כפי שאומר השולחן ערוך, ששיעור של 200 זוז היום זה לא רלוונטי, וצריך לקבוע את זה בצורה אחרת, ואם אני לוקח את ה-200 זוז כסכום שאפשר לחיות ממנו בשנה, אני לא יודע אם זה לנפש, למשפחה, אם זה סכום שאפשר לחיות ממנו בשנה שלמה, זה מי שיש לו 200 זוז שלא ייקח מן הצדקה, זה כנראה מחלוקת בין הרמב״ם, לבין השוטור והשולחן ארוך, אבל כאמור לא הרחיבו בנקודה הזאת. וכפי שאמרנו, כל צורכו סוס לרכב, לפי דעתי ההבנה הזאת על פי הרמב״ם, הרמב״ם פירוש המשניות, השולחן ארוך, מדובר במי שצריך לשמור על המצב שלו כדי שהוא ישתקם, והדברים האלה צריכים עוד קצת יותר ביסוס, אבל בסברה נראה לי שזה מתאים את ההגדרה של השולחן ערוך, ההגדרה של הרמב״ם בפירוש המשניות, ומשולב בזה, האם כל צורכו זה על הרבים, לדעת השולחן ערוך זה על הרבים, ולדעת הרמב״ם כל צורכו זה גם על היחיד. הייתי מוסיף עוד משפט אחד, שאומר הרמב״ם בהלכות מתנות עניים, אין אדם מעני מן הצדקה. צדקה זה דבר ש... אדם שנותן צדקה לא נהיה עני מן הצדקה. אני לא יודע אם לא נהיה עני מן הצדקה משום שהאדם חס על עצמו ואדם אף פעם לא ייתן יותר ממה שראוי לו, או שזה מין הבטחה. גם זה מחלוקת בין הראשונים, האם הדין הזה של... שנאמר במעשרות, הוא מביא את זה בתחילת הלכות תרומות ומעשרות, שאדם שיש ברכה, אנחנו יש ברכה שאדם שנותן, שאדם הוא ברכך, הוא ברכך. עשר, עשר כדי שתתעשר, האם זה נאמר רק על מעשר אני, או שזה נאמר גם על צדקה, עשר כדי שתתעשר, זה מחלוקת בין הראשונים, אבל בכל אופן, הדבר הזה שאומר הרמב״ם זה צריך לזכור, אין אדם מעני מן הצדקה, ואין לך קהילה בישראל, קהל בישראל, כפי שנאמר בשיעור הקודם, שאין בו קופה של צדקה וקהל שלא דואג לשכבות החלשות. כן.
קודם כל, תודה רבה על השיעור. אבל כל המקורות האלה הם מאוד טובים ונכונים למציאות של קהילה במדינה שלא הייתה בה שום מערכת של רווחה. זאת אומרת, ימי הביניים ואפילו לפני זה, היום אנחנו נמצאים במצב טיפה שונה, כי כל אחד, כולל העניים, משלם ביטוח לאומי, ויש פה עניין של חלק מהדברים של מערכת הרווחה, ואפשר להתווכח עד כמה אנחנו מדינת רווחה לעומת לפני כמה עשרות שנים מדינות אחרות, אבל אין ספק שאנחנו כן מדינת רווחה, וכל זה גם זה שרוב עם ישראל היום לצערנו לא מאורגן באיזשהם קהילות מסודרות, אני יודע מה, לעומת יישובים כמו אלון שבות, או אני יודע מה, איזושהי קהילה באחד השכונות הדתיות.
כן, אני חושב, אני חושב שיש...
איך אנחנו מתרגלים את זה למציאות של היום ולא למציאות של שולחן ערוך?
כן, אני אמרתי, הקדמתי, שאנחנו מהשולחן ערוך, מההלכה, אנחנו נוציא את הקריטריונים, צריך למצוא את הקריטריונים להגדרות וכמה לתת. ברור שהיום הדברים הם במידה מרובה שונים. יש כמובן מדיניות רווחה, יש דברים שהמדינה נותנת, גם בחזל, אותו אני שלקח מן הקופה מזון 14 סעודות, הוא לא יכול לבקש ממני עוד פעם את המזון 14 סעודות. דברים שהמדינה מספקת לו, שלא יבוא ויבקש ממני. אם קופת חולים משלמת לו על איזה תרופה יקרה, שלא אחר כך יעבור על הפתחים ויבקש גם ממני. אבל הזכרת שביישובים יש קופה של צדקה. ולמה יש קופה של צדקה ביישובים? יש הרבה דברים שהמדינה לא מכסה. ואנשים נמצאים במצוקה, וכלפי זה דברים אמורים.
אני גם הזכרתי שרוב ישראל לא נמצא במצב הזה של
הקהילה המאורגנת. יש לנו בעיה עם המדיניות הרווחה, עם העובדה שהכל עובר לעמותות, למגזר השלישי, זה נושא בפני עצמו. תודה רבה.
תודה רבה לרב יואל.